הלילה זה לילה חדוש ביותר בעלילה רבנו החיים הקדוש. החיים הקדוש היה בעל נשמה גבוהה מאוד, שאפשר בשכל להבין את הגדולה של רבנו החיים הקדוש. החיים הקדוש שלנו כתב את הפירוש שלו על החיים הקדוש במשך 7 שנים. הרחיים הקדוש כתב את הפירוש במשך 7 שנים. מאז שיצא ממרוקו ונסע לאיטליה, נסע לארץ הקודש, במשך כל הזמן הזה הרחיים הקדוש כתב את הפירוש, הרחיים הקדוש על התורה הקדושה. ומי שיסתכל ולמד בפירוש של הרחיים הקדוש ימצא שזה דבר דבור המתחניו ודבר שזור מילה במילה. זה לא כמו אדם שכותב פירוש.
תוריד את ההד, תגבל טיפה.
זה לא כמו אדם שכותב פירוש וכל פעם מלפיד. זה לא כמו...
תגיד לעמית שיסגר את זה, עמית. עמית, תוריד את האקו, תשיב בו. עמית
לקו.
זה לא כמו אדם...
כן, יותר טוב. יותר טוב. תנדיס את הפוליו.
זה לא כמו אדם שכותב פירוש וכל פעם על פי המצב רוח שהוא נמצא, או ההתעלות הרוחנית, או ההתעלות פחות רוחנית שהוא נמצא, החידושים, אלא כל עבודת השם, כל הכתיבה של הספר אור החיים הקדוש, זה הכל דבר דבור על אופניו בצורה קדושה ובצורה מרוממת ביותר, שגורמת לאדם להתאפקות גדולה בהקדוש ברוך הוא. היו צדיקים גדולים שהיו אומרים לאנשים שהכוח שיש לזוהר הקדוש שמתאר את הנפש, ודאי אפשר להשוות כלום לזוהר הקדוש, אבל יש בכוח של רבנו אור החיים הקדוש לתאר גם את הנפש ולהביא את הנפש של האדם למקומות גבוהים, למקומות גדולים ביותר. וכמה שאנחנו בדור הזה, בדור יתום, בדור שיש ניסיונות קשים, בדור שכל ההתמודדויות של כל אחד ואחד הן התמודדויות לא פשוטות, כמה כוח יש להידבק בצדיקים, בצדיקים של האמת, בצדיקים באמונה הגדולה, כמו התורות של רבנו אור החיים הקדוש, שהזכות של אור החיים הקדוש אי אפשר לשער ולתאר את הכוח של רבנו אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש יצא ממרוקו בין 39-38, אור החיים הקדוש היה בארץ הקודש כמה שנים ונפטר בין 48. ואחד הדברים שרואים, מה שכותב הרבנו אור החיים הקדוש בפרשת והתחנן, על מה שכתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אומר רבנו אור החיים הקדוש, בכל לבבך ובכל, וגומר רבותינו, מביא את הספרי, כתוב בספרי, בספרי אמרו בזה, מה שאמרו יהויה משם דבריהם, ונראה שמתכוון השם במאמר זה להסיר תינה מלב אוהביו, והוא שאמרו רבותינו זכרונם לברכם. רבנו אור החיים הקדוש ידוע שהוא היה עני, לא היה לו פרנסה, הסבא שלו היה עשיר גדול במרוקו ולקחו לו את כספו, ואור החיים הקדוש יצא מפה חסר כל, הלך לאיטליה והתגלגל והתגלגל ועבר איסורים גדולים בפרנסה. רבנו אור החיים הקדוש נפטר בן 48, ורבנו אור החיים הקדוש לא היה לו ילדים. אז רבנו אור החיים הקדוש אומר, בכל לבבך ובכל נפשך, מה מתעמק בזה רבנו אור החיים הקדוש ואומר, שלא יתינה בלב של האדם, שאדם יאמר בלב שלו להסיר טינה מלב אוהביו, מהלב של אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, והוא שמור אבותינו בני חיי ומזוני, לב בזכותי תליה מילתא אלא במזלם. עד כאן. והנה שלוש דברים אלו הם כללות חשק האדם. אומר רבנו רחיים הקדוש, השלוש דברים האלה הם הכלל של החשק והרצון של האדם. וחפצו בעולם, וכל החפץ של אדם בעולם זה לשלושה דברים עיקריים האלו. ומה עם השלושה דברים העיקריים האלה? החיים והמזון והבנים. השלוש דברים החשובים בחיים של האדם זה החיים של האדם, אריכות ימים, ויהיה לאדם חיים נוחים וטובים, המזון שיהיה לאדם פרנסה, שהפרנסה תהיה בנקב, והבנים שיהיה לאדם בנים, שיהיה תלמידי חכמים אל השמיים, ושיהיה לאדם ילדים. אלה השלוש דברים החשובים בלב של האדם והחשובים במהות של האדם. אומר רבנו רחיים הקדוש, וחסר אחד מהם, אדם שחסר לו בנים או חסר לו פרנסה או חסר לו חיים או שמת בקיצור ימים, מהנה בר מינן יקרא מת. אם חסר לאחד מהדברים האלה, אז הוא נקרא בר מינן מת. אדם שאין לו בנים נקרא מת, אדם שאין לו פרנסה נקרא מת. אז חיים גם, מה פירוש חיים? אדם שהוא מת אז הוא מת, מה זה חיים? אז חיים זה הפירוש שאדם שהחיים שלו הם לא בצורה נכונה. יש הרבה אנשים שחיים את החיים שלהם, אבל החיים שלהם הם לא חיים נכונים. החיים שלהם הם לא חיים אמיתיים כמו שצריך להיות. הם חיים חיים, אבל בחיים הם עצומים, והם לא שמחים, והם כועסים, והם כל הזמן ממומרים. אז הם חיים, כן, הם עברו את החיים שלהם, אבל החיים שלהם הם חסרי תוחלת. החיים שלהם הם חיים של מרור, הם לא חיים של שמחה, הם חיים של עצמות, הם חיים לא טובים. אם כך, יש גם אנשים שיש להם ילדים, אבל הילדים מצערים אותם, הילדים מתנהגים לא טוב, הילדים הולכים בדרך לא טובה. יש אנשים שיש להם כסף, זה לא, יש אנשים שחושבים, אם אני עשיר אז אני נקרא עשיר, לא חסר לי כלום. אם יש לי ילדים אז יש לי ילדים, הכל טוב. אם אני חי אז הכל טוב. לא, יש אנשים שחיים אבל החיים שלהם לא חיים, החיים שלהם זה מרור. יש אנשים שיש להם ילדים אבל הילדים שלהם מצערים אותם, הילדים שלהם לא הולכים בדרך טובה, הילדים שלהם לא הולכים בדרך השם. אז יש ילדים אבל אין בזה חיות. יש אנשים שיש להם פרנסה, והפרנסה הזאת היא פרנסה של כללה, היא לא פרנסה טובה. הפרנסה הזאת זה פרנסה שתוחבת בחובה צרות ובעיות קשות. אז שלוש דברים הם עיקריים בחיים, פרנסה, חיים וילדים. אז אדם יכול לחיות והוא נקרא כמת, כי כל המהות של החיים שלו היא מהות ריקה, היא מהות לא טובה. יש הרבה אנשים שחיים, כמה אנשים אנחנו רואים בחיים שיש להם חיים, חיים, אבל החיים שלהם הם עצבות, החיים שלהם הכל אכול בפנים, החיים שלהם הכל מרוסק בנפש שלהם, הם חיים אבל הכל ריק בפנים. ויש אנשים שיש להם ילדים והילדים שלהם לא בדרך השם, ואם הם לא בדרך השם החיים שלהם ריקים מכל תוכן. העצבות, כמו שאין ילדים לפעמים, רוני הקרא לו ילדה, יותר טוב לאדם שלא יהיה ילדים מאשר ילדים שיצערו את הקדוש ברוך הוא ויצערו את האדם. אז לכן השלוש דברים האלה, החיים, הפרנסה והבנים, זה השלוש הדברים העיקריים בחיים של האדם. אולי אפשר לבאר ולומר יסוד עצום. אנחנו רואים מה זה הכוח של השירה. אדם ששר, זה, יש לזה כוח גדול ביותר. והכוח של השירה, אפשר לזכות בזה רק מתי שאדם מגיע להשגות הנפש גדולות ביותר. יש אנשים שסתם שרים שירי אגבים, שירים שאין בהם תכלית ואין בהם תוכן, זה לא שירים שנכנסים מהנשמה, לא שירים שיוצאים מהנשמה. סתם אדם ישב וכתב שיר או דברים ריקים, יפה, זה נשמע יפה, אבל זה לא דבר שיש בו כוח עמוק. מתי שאדם, אומר המהר"ל בנצח ישראל, מתי שאדם מגיע לתכלית האמיתית של החיים שלו, אז הוא מגיע לאיזשהו מקום גבוה ביותר שהוא יכול לשיר לקדוש ברוך הוא שירה שיש לה כוח עצום ביותר. אנחנו רואים את כל השירים של הצדיקים של רבי יעקב אבוחצירא כתב, השיר לכבוד חברים, יא אחשוף, שירים יחידרם יערות חוסף של רבי מאיר אבוחצירא. רואים שהשירים האלה נשאר בהם רושם גדול ביותר, אהוף האשכונה, רואים דברים שנשאר בהם רושם חזק ביותר. למה? כי הם הגיעו לכתוב את השירה הזאת את השיר הזה בתכלית, כמו שאומר המהר"ל מפראג, שאדם יכול להגיע לתכלית, מתי שאדם מגיע לתכלית גבוהה ביותר, הוא יכול להגיע לתכלית, לשיר שירה אמיתית לקדוש ברוך הוא. והיא מסתכל בספר דברים. בספר דברים משה רבנו אומר, ואתה כתבו לכם, פרשת וילך, אומר משה רבנו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפנים למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. משה רבנו מצווה את בני ישראל לפני שמשה רבנו נפטר. משה רבנו מצווה את בני ישראל, ואתה כתבו לכם את השירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה זה השירה הזאת? רוב המפרשים אומרים, זה פרשת האזינו, זה ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך משה רבנו ברגעים האחרונים של החיים שלו, בשבוע, שבוע וחצי האחרונים של החיים שלו, משה רבנו מה כותב? פרשת האזינו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. משה רבנו בשיא של התכלית שלו, שהוא נוגע בשער הנון, מה שהוא לא נגע בו כל חייו, משה רבנו עומד ומצווה והולך לכתוב את השירה, את פרשת האזינו, נותן את זה כוח לעם ישראל, את פרשת השירה. הכוח של השירה, יש לזה כוח גדול ביותר. לא כוח של שירה רגילה שאדם עומד בשער, אלא כוח שאדם מגיע בדקות, השיר על השם, מחיי הזמרה, לנוקאי בעודי, שאדם מגיע לתכלית, שהוא שר לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, אז ישיר משה, אומר המדרש מה הפירוש, אז ישיר משה, אז רק מתי שמשה רבנו שר, עם בני ישראל בים סוף את השירה, את אז ישיר משה, רק אז נכון כיסאך, רק אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא היה יציב בעולם. כל האלפיים וכמה שנים שהעולם היה בנוי, הכיסא של הקדוש ברוך הוא עדיין לא היה יציב. אז ישיר משה, מתי שבני ישראל עם משה רבנו שרו את השירה בים סוף, אז נכון כיסאך, אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא, בזכות אותה שירה, הכיסא של הקדוש ברוך הוא היה חזק והיה יציב. כי מתי מגיעים לשירה אמיתית? מתי שאדם מגיע לתכלית. ומתי שאדם מגיע לתכלית, אז אדם יכול לשיר שירה אמיתית, שיש לשירה הזאת כוח גדול ביותר. אדם יכול לשיר שירים, השירים האלה אין בהם ממש. אבל מתי שאדם מגיע לתכלית של יראת שמיים, ותכלית של הבנה, ותכלית של התעמקות, ותכלית של ראייה עמוקה בדבר, הוא מגיע לתכלית לשיר את השיר שיש בו כוח לשיר רושם וחותם גדול ביותר בעולם. ומה אנחנו רואים? שלא רק ומשה רבנו לפני פטירתו עומד ומצווה את בני ישראל ואומר להם, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ואתה כתבו לכם, זה מה שמשה רבנו מצווה אותנו, כתבו לכם את השירה הזאת. את איזה שירה? אז פרשת האזינו, את השירה הזאת שתהיה חרוטה לבני ישראל לדורי דורות, את הכוח של השלמות שמשה רבנו לפני פטירתו הגיע, את השירה הזאת, את זה הוא מבקש לחרות אצל בני ישראל, את אותה שירה של פרשת האזינו. ונמשיך הלאה, מה זה כוח של שירה? את הכוח של השירה שהיא בתכלית ומגיעה לדרגות גבוהות, מה זה הכוח של השירה. נעמוד ונסתכל מה רבותינו הקדושים אומרים. מתי שיהושע בן נון הגיע למלחמה, אחת המלחמות, יהושע בן נון רצה להעמיד את השמש במקום. מה עשה יהושע בן נון? עמד ואמר לשמש, שמש בגבעון דום, לירח בעמק הילון. עמד משה כשיהושע בן נון וביקש מהשמש לעצור ולא להמשיך לנוע. אמר השמש למשה, ליהושע בן נון, אני מסכימה לעצור, אין בעיה, אתה מצווה אותי, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אתה מצווה אותי להפסיק להסתובב, אני אפסיק להסתובב, אבל יש לי בעיה אחת. אמר יהושע בן נון השמש, מה הבעיה? אמר השמש לקדוש ברוך הוא, אני מהללת ומשבחת את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ואם אני יפסיק להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, מתי אני מהללת את הקדוש ברוך הוא? מתי שאני זזה, נוסעת, מתי שאני יוצרת, אני לא מהללת. אמר יהושע בן נון השמש, את תעמדי ואני אהלל ואשבח את הקדוש ברוך הוא במקומך. רואים אפילו השמש, השמש, שזה מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, האם השמש זה מלאך או זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, יש מחלוקת מה זה השמש בראשונים. אפילו השמש אומרת לקדוש ברוך הוא, אומרת יהושע בן נון, מה הכוח שיש לי לנוע, מה הכוח שיש לי להמשיך להסתובב סביב כדור הארץ ולהאיר לעולם? בכוח השירה. אם אני עוצרת את השירה, אני כוח להמשיך לנוע, ואם אני לא שרה, השמש לא יכולה להמשיך לנסוע. אומר לה יהושע, את תעצרי, מיקח את המקום במקומך לשיר, אני יהושע בן נון, אני אשיר במקומך. הכוח של השירה, שאדם בשלמות, ולא רק אדם, גם דומם, לא רק אדם ששר לקדוש ברוך הוא, אלא גם דומם, כמו שאנחנו אומרים פרקי שירה בכל יום ראשון, הרבה צדיקים אומרים את זה כל יום, כל חיה, כל צמח, כל פרי, כל חי, כל דבר ביקום, יש לו שירה שהוא שר לקדוש ברוך הוא. כל דבר הוא מגיע לאיזושהי תכלית בעולם, שעם התכלית הזאת הוא מגיע לשיר לקדוש ברוך הוא. נזכור את הזקנים והזקנות שפעם היו התמימים, איך היו שרים וקוראים תהילים, דוד המלך, כל ספר תהילים, זה היה בתכלית של השירה והאהבה לקדוש ברוך הוא, ואיזה כוח וראש של ספר התהילים שיר. נראה הצדיקים הגדולים, אהופה אשכונה, יחסוף, כל השירים שהצדיקים הגדולים שרו, איזה כוח הם הגיעו לתכלית מתי שהם שרו את זה, נכון כיסחה, אז, רק באז ישיר משה בני ישראל, הכיסא של הקדוש ברוך הוא נהיה מושלם. עד אז הכיסא של הקדוש ברוך הוא היה מושלם, היה צריך להגיד שירה, כי מתי שאדם מגיע לתכלית של השלמות, רק אז הוא נהיה כלי, ויש לו כוח לומר דבר בשלמות, ולהגיד שירה שתעשה נחת הקדוש ברוך הוא בשלמות. אולי ננסה להיכנס לסוגיה שהיא סוגיה עמוקה בכל העניין הזה של השירה. הגמרא מספר, הנביא מספר ואומר לנו, דיברנו על זה לפני חודש ימים, שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, משה רבנו שלח מרגלים לרגל את ארץ ישראל, המרגלים הביאו דיבת הארץ רעה, עוד 40 שנה הלכנו במדבר. המרגלים הלכו עם ראש נמוך, לא האמינו בעצמם, נכשלנו, הלכנו לשם, נכשלנו בריגול, עוד 40 שנה היינו במדבר. אחרי כן יהושע בן נון שולח שתי מרגלים, את כלב בן יפונה ואת פנחס בן אלעזר, לרגל את יריחו. הם הולכים כבר עם אמונה בהקדוש ברוך הוא, עם ביטחון בהקדוש ברוך הוא, עם אמונה חזקה. הם אפילו לא נכנסים בתוך יריחו, הם לא הולכים לראות איפה הצבא של יריחו, הם לא יכולים לראות מה קורה בתוך יריחו, הם הולכים לבית של רחב, על הגדר, על החומה, יושבים שומעים רכילות. אבל מה הם שומעים? הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים, הקדוש ברוך הוא עוזר להם, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח. כבר הם מוכים עם ביטחון, עם ישראל כובש את יריחו, אפילו בלי כדור אחד, בלי חץ וקשת אחד. שבע פעמים עושים סיבוב סביב החומות של יריחו, שבע כהנים תוקים בשופרות, החומות נופלים, כובשים את יריחו בלי שימות חייל אחד מעם ישראל. אחרי כן רוצים ללכת ללחם על עין, מקום שקוראים לו עין, שמה שולחים מרגלים, המרגלים אומרים צריך 2,000 חיילים, זה קצת ננצח את זה. יוצאים למלחמה, נכשלים שמה, מתים 32 חיילים בעם ישראל, יהושע בן נון בוכה, כל הזקנים בוכים וכו' וכו'. בלילה ההוא, יהושע בן נון פתאום רואה איש מתקרב לפניו, בחרב ביד שלו. שואל אותו יהושע בן נון, מי אתה? האם אתה לצרנו, איתנו או נגדנו? אומר אותו אדם ליהושע בן נון, מלאך השם אני. אני מלאך השם. שואל אותו יהושע בן נון, אתה איתנו או נגדנו? אומר לו המלאך, על זאת, מי יגיד לנו את הלשון? אתה באתי. מה פירוש אתה באתי? הגמרא דורשת ואומרת, מה פירוש אתה באתי? אמר המלאך ליהושע בן נון, ואז יהושע בן נון נפל לפניו, השתחווה, ומה העומק של הדברים? אומרת את מרן, יהושע בן נון ראה את המלאך, וראה שהמלאך כועס, הוא לא הבין למה הוא כועס, שואל אותו, למה יש לך כעס עליי? אמר לו המלאך, שתי דברים עשיתם טעות. טעות אחת עשיתם, שלא הקרבתם תמיד של הבוקר, לא הקרבתם קורבן. ודבר שני, אתה לא ישבת ללמוד תורה בלילה, בגלל שלא למדת תורה. על זה שלא למדת תורה, גם זה באתי לקטרג עליכם עכשיו, ויש לכם בעיה במלחמה. אז לא הקריבו קורבן, טוב, זה דבר אחד, אפשר לבאר את זה, לדבר על זה בפעם אחרת. הדבר השני, אתה, מה זה אתה? ואתה, ולא למדתם תורה. אז בא המלאך ליהושע בן נון ערב המלחמה, שיהושע בן נון כבר נכשלו במלחמה, מתו 32 חיילים מעם ישראל, שהכישלון הזה היה כישלון קשה, שאחרי כן לקח את בני ישראל 7 שנים להמשיך לגלגל במלחמות על ארץ כנען, על ארץ ישראל, ולא לכבוש מהר את כל המקומות כמו יריחו, כי שם נכשלו פעם ראשונה ו32 חיילים מתו באותה מלחמה. עומד יהושע בן נון שהוא יצא בראש הצבא בפעם השנייה שרצו להילחם על העין ולקח 30,000 חיילים במקום 2,000 או 3,000 חיילים, ועומד יהושע בן נון בלילה, מה עושה חייל בלילה? הוא מתכונן למלחמה, הוא חושב על המשפחה שלו, מתכונן למלחמה, בא אליו המלאך ואומר לו, ואתה, אני בא לדרוש ממך ויש עליך קטרוג שלא למדתם תורה, ואתה, ואני בא לדרוש ממך למה לא למדתם תורה. אז איזה דרישה אפשר לדרוש מאדם שהוא צריך לצאת למלחמה עוד כמה שעות והוא לא יודע אם הוא ימות במלחמה? למה לא ישבת ללמוד גמרא? למה לא ישבת ללמוד תורה? אדם מכין את עצמו למלחמה, מכין את עצמו למלחמה, הוא מכין את הנשק שלו, את החרב שלו, את החץ וקשת שלו, את כל מה שהתורה מצווה איך יוצאים למלחמה. אז המלאך בא ואומר לו, ואתה תמיד שרקבתם תמיד טוב, זה דבר אחד. דבר שני, שלא למדתם תורה, כתוב היה לנשם יהושע רם בעולם של תורה, ישב כל המילה ולמד תורה לחפר את זה. ורבותינו הקדושים אומרים, מה פירוש ואתה? ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה בא אליו המלאך יהושע בן נון ואמר לו, למה ואתה כתבו לכם את השירה הזאת? למה לא שרת להקדוש ברוך הוא שירה עם כל הבעיות שיש לך? עם כל הבעיות שיש לך, שזה כישלון קשה ביותר שמתו מלחמה ראשונה בעם ישראל, אחרי שבני ישראל באו לארץ ישראל וכבשו את יריחו בקלות, והכל היה צריך ללכת ממש כמו דבר שאחד נופל והכל נופל אחריו, ככה היו צריכים לקרוש את ארץ ישראל. אבל בגלל הכישלון הראשון שמתו 32 חיילים מעם ישראל, כל המלכים, השבע המלכים בארץ ישראל, יקשו עורף והלכו ואמרו נתמודד עם עם ישראל, והמלחמה לקחה 7 שנים לקבוש את ארץ ישראל. מה שהיה יכול לקבוש בחודש ימים. ויהושע בן נון יושב ובוכה בלילה ומכין את עצמו למלחמה, והוא יוצא בראש הצבא, הוא לא מתחבא בבונקר ושולח את החיילים. הראש של עם ישראל יהושע בן נון, שכבר היה זקן, הולך בראש הצבא. לילה לפני, בא אליו מלאך השם צבקות ואומר לו, אני בא אליך, בא אליו עם חרב, שואל אותו יהושע, אם אתה איתנו או נגדנו? אומר לו, ואתה, אני באתי לתפוס אותך על חטא, איזה חטא? ואתה, מה זה ואתה? ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת, למה אתה לא שר שיר לשם? מה פירוש לשיר שיר לשם? לשיר זה לא סתם לשיר, לפעמים סתם שירים שאדם שר, אלא שירים שיש בהם שלמות. גם אדם שאומר מילה ויש לו בזה שלמות, הוא שלם עם הקדוש ברוך הוא, בטוב בלה אדם צריך ללמוד, לא כל דבר שהוא חושב שהוא טוב לו, הוא טוב לו באמת, אלא בטוב בלה, לא משנה במה, אדם צריך לדעת איך להסתכל על החיים בראייה נכונה ובראייה אמיתית. רבנו אור החיים הקדוש, שהקדוש של יום, רבנו אור החיים הקדוש היה קדוש של יום, אפשר להבין את המעלה והגדולה של רבנו אור החיים הקדוש. אבל רבנו אור החיים הקדוש, הוא היה בעל מדרגה עצומה שאין לה שני. פחד ואימה המדרגה, רבי פנחס מקוריץ היה אומר לאנשים, תקפידו להדפיס ספרים של אור החיים הקדוש, ולנכדים שלו, למשפחה שלו, שהיה לו להם את הבית דפוס, שהם היו מדפיסים ספרים, ואחר כך קרה להם אסון גדול, שמישהו הרג את עצמו בבית דפוס, ואז הם הלכו לסיביר ואיסורים קשים, כל שנה הם היו מדפיסים את הספרים של אור החיים, והיו מחרקים אותם בחינם. שנה אחת לא הדפיסו, אותה שנה היה להם אסון היום בנורא. רבנו אור החיים הקדוש, זה פחד ואימה רבנו אור החיים הקדוש. התורות שלו, הקדושה שלו, העירת שמיים שלו, הדבקות שלו, ידוע הסיפור, סיפרנו אותו כמה פעמים. רבנו אור החיים הקדוש, לפני שנפטר, אשתו באה ובכתה ואמרה לו, איך יהיה לי להתפרנס? אתה נפטר צעיר בן 48, איך אני אתפרנס? הוא אמר לה, תמכרי את הדברים שלי, ומזה תתפרנסי. היא אמרה לו, איך? התחילה שיבה, ורבנו אור החיים הקדוש, הוא הכיר אותו בארץ ישראל שהוא קדוש עליון. רבנו אור החיים הקדוש, הוא היה, איך הוא לקח את הבית מדרש של רבי מנואל חייריקי, רבי מנואל חייריקי היה קדוש עליון, הוא בנה בית מדרש בעיר העתיקה בירושלים, הוא הלך לאסוף כסף באיטליה, תפסו אותו גויים, חנקו אותו עם התפילין שלו והרגו אותו, ורק אחרי כמה ימים מצאו אותו, ואת הבית מדרש שלו נתנו לרבנו אור החיים הקדוש, ורבנו אור החיים הקדוש הרביץ שם תורה, החידה היה הקטן של התלמידים של רבנו אור החיים הקדוש. החידה היה. כל מה שהולכים לכותל ושמים פתקים בכותל, זה, מי לימד את זה? זה רבנו אור החיים הקדוש. רבנו אור החיים הקדוש יום לפני שנפטר, קרא לתלמיד שלו החידה, שהחידה היה סבל, היה מרים מרגזים בגף שלו, זה העבודה של היה של החידה. ואמר לו, בבקשה, לך לכותל ותשים את הפתק הזה באבן של הכותל. הוא לא הבין מה, למחרת נפטר רבנו החידה. נפטר רבנו אור החיים הקדוש. ואז הוא הלך, שם את זה, אחרי ששם את הפתק באבנים של הכותל, הלך לאיזה בית מדרש, נכנס איזה צדיק, ראה אותו, אמר לו, איזה מצווה גדולה עשית היום, יש לך אור בפנים. הוא ניסה להיזכר, אמר, הרב שלי, אור חיים הקדוש אמר לי לשים פתק בכותל. אמר לו, בואי תמהר לכותל. הלך איתו לכותל, הוציא את הפתק, הפתק הראשון ששמו בכותל. מה היה כתוב שם? רבנו חיים בן עטר כתב, ריבונו של עולם, תרחם על התלמיד שלי אחידה ותיתן לו סייעתא דשמיא, זה מה שהיה כתוב בפתק. ומאז כל עם ישראל שמים פתקים בכותל. זה בא מרבנו אור החיים הקדוש. רבנו אור החיים הקדוש היה קדושה שאי אפשר להבין את הקדושה שלה. ומה אומר רבנו אור החיים הקדוש? לא היה, עמד להתפטר, אשתו אמר לו איך אני אתפרנס, הוא אמר לה תמכרי לאנשים את הבגדים שלי, לאחד את הכיפה, לאחד את החולצה, לאחד את המכנסיים, וכל אחד תמכרי משהו. וככה כל השיבה, כל מי שהבא לנחם אותה, הייתה אומרת לו תקנה את הכיפה של הרבנו החיים הקדוש, היה קונה, היה לה כסף, את המכנסיים, את הנעליים, את הכל הכל הכל, הסתכלה בסוף השיבה, יום האחרון ראתה שכל מה שהיא מכרה זה הספיק לה אולי לשנה לחיות. אתה בצער גדול, איך אני אחיה? רבנו אור החיים הקדוש אמר לה, את התפילים שלי תמכרי אותם באלף זוז, זה הרבה כסף. בא איזה אדם, סוחר גדול, חנה את האונייה שלו ביפו, בא לקבל ברכה מרבנו אור החיים הקדוש. נכנס, שמע אור החיים נפטר, בא לנחם את האלמנה, ואז אמר, אני רוצה משהו מאור החיים, איזה חולצה, יום המחרנו הכל, נשאר התפילים. מה התפילים? היא אמרה לו, התפילים אור החיים אמר למכור אותו באלף זהובים, אתה רוצה לקנות, תקנה. זה הסכום עצום לחיות כל החיים. הוא אמר, ודאי אני אקנה את התפילים של אור החיים הקדוש, שילם. אבל, אמר לו אלמנה, רבנו אור החיים הקדוש אמר, מי שיקנה את זה צריך להקפיד, שיתפלל ביישוב הדעת, יחשוב טוב טוב בתפילה, אם יסוח דעתו מהתפילים, הם ייפסלו. הוא קנה אותם, שילם בשמחה, נסע באונייה בלב ים, פתאום התחיל סערה גדולה, האונייה עמדה לטבוע, הוא אמר לה, רב חובל לאנשים, תעשו כך, תעשו כך, היה לו ויש תפילין, באותו רגע נפסר התפילין. כבר האור והקדושה הוא לא הרגיש אותה. הוא הלך לעזרה והזמיר וכולי, הסיפור ממשיך מה שהיה שם. רבנו אור החיים הקדוש, שהיה קודש קודשים, וידע מה זה להגיע לשלמות, שבשלמות הזאת אדם יכול לשיר לקדוש ברוך הוא שיר, שירה מלאה. יש שירה מלאה שאדם שר בלב שלם, שירה מלאה לקדוש ברוך הוא, שהשירה המלאה הזאת זה השירה שבני ישראל שרו בקריאת ים סוף, ואז הכיסא של הקדוש ברוך הוא נהיה שלם, אז כיסחה, זה הכיסא של הקדוש ברוך הוא, אז נהיה שלם בזמן השירה שבני ישראל עברו בקריאת ים סוף, אז ישיר משה, אז נהיה הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם. השירה שאמר יהושע בן נון במקום השמש, של שמש בגבעון דום, שהשמש נעצרה. השירה שהמלאך צועק על יהושע בן נון ואומר לו שעל זה באתי, על זה שלא אמרו שירה, על זה הוא בא לקטרג עליו, על זה שלא אמרו שירה. השירה של החיות והבהמות וכל מה שיש בעולם שמגיע לשלמות ואומר בשלמות לקדוש ברוך הוא שירה ומגיע לדבקות ולשלמות האמיתית, שאדם מגיע לשלמות אמיתית, זו שירה שמשאירה חותם ורושם גדול אצל הקדוש ברוך הוא. ואותו שירה יכולה להיות אצל איש חכם גדול וגם אצל תינוק קטן שהוא שר מתמימות, מהתמימות של הלב שלו והקדוש ברוך הוא דבר שהוא מגיע להשגה של זה, יש לזה כוח שמשאיר חותם ורושם גדול ביותר אצל הקדוש ברוך הוא. לכן יש הרבה אנשים שנראים אנשים תמימים שלא יודעים עד כמה התמימות שלהם, שמתי שהם אומרים דבר, הדבר הוא כל כך בתמימות וכל כך בשלמות שיש לזה משקל הרבה יותר כבד מהרבה אנשים שהם חכמים ומתוחכמים ביותר. זה לא אומר כמה אתה מתוחכם, זה אומר כמה התמימות שלך וכמה השלמות שלך עם בורא עולם. זה מה שאומר. הכוח של הדיבור של האדם על פי התמימות והשלמות שלו עם הקדוש ברוך הוא. לכן יש אדם שהוא חכם גדול ואומר דברים ולא שומעים אותו, ויש אדם שהוא תמים ואומר דבר ומקבלים את הדברים שהוא אמר. למה? כי זה בא מתואר הלב, מתמימות הלב. להגיע לשירה אמיתית זה מגיע מתואר הלב. רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שהקדוש עליון, שלא היה לו בנים ולא היה לו פרנסה, והחיים שלו היו חיים בית האסורים, רדיפות ודברים קשים ביותר, הוא אומר שאדם צריך להגיע לשלמות בלב שלו בשלוש יסודות האלה, שהשלוש יסודות האלה זה חיים שלא היה לו חיים, והוא הבין את החיים שיש לו, שהם החיים הנכונים והאמיתיים, וזה החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו לתקן בעולם.
לא היה לו ילדים, והוא ידע לחיות עם זה ולחיות את זה עם התורה שיש לו ולהגיע עם זה לשלמות כמו שצריך וכמו שצריך להגיע בעולם, ולא היה לו פרנסה, הוא ידע לחיות עם זה שאין לו פרנסה, כמו היה צורף, היה מנסה להשיג כסף בכל מצב שהיה יכול לנסות, ואת הישיבה שלו בעניות ובקושי, וזרקו אותו מפה וחזר לפה והלך לפה, וכל החיים שלו היה טרטור אחד גדול, אבל השלמות שלו והקדוש ברוך הוא הייתה שלמות עצומה. וזה המעלה של כל אדם ביום של האורחיים הקדוש, צריך להגיע לדבקות, לדעת, לעשות את הדברים בשלמות אמיתית. כי אם אדם לא עושה את הדבר בשלמות אמיתית, הוא מקלקל את הכל. זה כמו דבר שהוא לא שלם, הוא מתרכב. ניקח תפוח, נעשה בו רק חור קטן, הוא מתרכב מהר. ניקח תפוח שלם, הוא יכול להישאר שבוע, שבועיים, בלי להתרכב. ניקח תפוח, נעשה בו חור, נכניס אותו לקופסה של דבש, הוא יהיה כולו דבש. ניקח תפוח שלם, נשים אותו בקופסה של דבש, יכול להישאר שם שנה, להישאר תפוח. כי אם יש בדבר פגם, הוא נאכל. דבר שהוא שלם, יש לו קיום. דבר שהוא לא שלם, יש בו פירוק, ויש בו פירוק, ואין בו דבר של אמת. כמה שהדבר הוא יותר מושלם, יש לו כוח יותר חזק. וכמה שהדבר הוא פחות מושלם, אין לו כוח, אין לו אחיזה. לכן אדם צריך לעבוד על עצמו, והדור הזה זה דור קשה ביותר לעבוד על תמימות ועל שלמות. זה דור קשה ביותר לעבוד על שלמות והתמימות. מי יכול לעבוד ולהגיע לדרגה ולומר אני הגעתי לשלמות ולתמימות והקדוש ברוך הוא? מי יכול להגיע לכזאת מסכימה? היצר הרע נלחם במלחמה קשה ביותר שלא היה בשום דור, ואדם צריך להילחם בכל כוחו להגיע לתמימות ושלמות והקדוש ברוך הוא בצורה הגבוהה ביותר. וכמה שאדם מגיע יותר לשם, הוא מגיע יותר גבוה למקומות יותר גבוהים. גם התפיסה של העולם היא תפיסה של הקדוש ברוך הוא, באותו אדם בתפיסה בצורה אחרת. דיברנו עם הבן הקודש קודשים, אנחנו שומעים השיעור של רבי יואל הצדיק, ואנחנו מתחזקים מהשיעורים שלו. אנחנו מדברים איתו תורות, הנפש שלו בעולם אחר, המחשבה שלו בעולם, בעולמות אחרות, הראייה שלו על החיים, התפיסה שלו על החיים, הדיוק שלו בתורה, בעמקות, בתורה, בקבלה, בחסידות, בכל דרך השם. דיברנו שבוע שעבר, השבוע, נזכרנו כמה נושאים שביחד ננסה לדבר אותם כולנו ביחד. יש לנו רבי עקיבא אומר, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר לנו יסוד, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלל גדול בתורה, כלל זה לא משהו פשוט. רבי עקיבא שהיה, משה רבנו היה תורה שבכתב, רבי עקיבא היה תורה שבעל פה, רבי עקיבא הרב של רבי שמעון בר יוחאי, מי לנו גדול מרבי עקיבא? רבי עקיבא זה גדול הגדולים, גדול התנאים. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה פירוש כלל? כלל זה משהו גדול, שיש לכלל הזה הרבה דברים נספחים לדבר שהוא כלל גדול. כלל גדול בתורה. כלל גדול, יש כלל גדול, כמו שאדם אומר, אני עכשיו שם פה כללים, הכלל הראשון, 1, 2, 3, זה הכלל הראשון. כלל הפירוש זה משהו רחב, משהו גדול, משהו שיש בו הרבה משמעות ויש בו הרבה חדרים לכלל הגדול הזה, יש לו הרבה נגזרות מהכלל הזה, הכלל הגדול. אז רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה הסברה של רבי עקיבא, וגם רבי עקיבא ידוע בתור אחד, האמרה הזאת גם רבי עקיבא, אשר חם ישראל וכו', ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מי אומר משהו אחר מרבי עקיבא? הלל הזקן. מה הלל הזקן אומר? שהלל הזקן היה דורות לפני רבי עקיבא, דור שתיים לפני רבי עקיבא. מה דסן יעלך? לחברך אל תעביד. מה שאתה שונא, אל תעשה לחבר שלך. אם אתה שונא דבר מסוים, אל תעשה את הדבר המסוים הזה לחבר שלך. מה ההבדל ומה השוני בין מה שרבי עקיבא אומר לבין מה שהלל הזקן אומר? רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה אומר הלל הזקן שהיה לפני רבי עקיבא? מנדסני הלך לחברך אל תעביד ולהחזיר גמור. מה שאתה שונא לך, אל תעשה לחבר שלך. זה בפנים מקופל הכל. מה ההבדל בין רבי עקיבא לבין הלל הזקן? כבודו יאמר לנו, מה אנחנו יכולים לבין רבי עקיבא לבין הזקן?
אנחנו רוצים לשמוע.
מי אומר לנו מה נפקמינה בין רבי עקיבא לבין הזקן? מה בין רבי עקיבא לבין אבן הזקן? רבי יששכר, אז מה נפקמינה? למה זה בדרך חיובי, זה בדרך שלילי?
מה היה? שפת אמת אומר, כל השיטה אומר הרבה שהאהבה נמצאת בפנים. הבן אדם התפקיד שלו זה רק אסור מרע. ברגע שהוא אסור מרע, אז הוא לא צריך לחפש את זה בשום ארון ספרים, בשום מקום. הוא מיד נשאר אל האהבה שנתנו לו בשמיים שזה. אז ברגע שרוצים להגיע לאהבה, אז יש דבר אחד שהוא יכול להגיע לזה. אי אפשר לאהוב, ואהבת את השם לקחה הרמב"ן, מה תאהב? אז זאת אומרת, ברגע שבן אדם עושה מה שהוא צריך, אז הוא מסיר את המסכים ויש לו אוטומטית אהבה. אהבה היא כבר מתנה. אז כדי להגיע לבעת הרחק כמובן, אז אל תשנה, אל תשנה. זאת אומרת, ברגע שלא תשנה, אז
אז כי בכל מה שכבודו אומר שצריך קודם את הדרך של הלל הזקן, לא לסנוע.
כן, צריך.
על פי הדור, הלל היה לפני רבי עקיבא, קודם לא לסנוע, ואחר כך ואחת הלל. כי בכל זה שתי דרגות.
שתי דרגות.
שהדרגה של רבי עקיבא יותר גבוהה משל...
אבל זה מקבלים מתנה כבר.
אתם יודעים שיש גם דעה שלישית. יש גם דעה שלישית. מי יודע על הדעה השלישית? רבי אברהם גרצל הצדיק, רבי אברהם ההוא והחביב. יש דעה שלישית. בן עזאי אומר שמה זה הדבר השלישי? זה חביב אדם שנברא בצלם. זה בן עזאי אומר. בן עזאי אומר ש יש הלל הזקן, שהלל הזקן אומר מנדסני הלך לחבר אחרות אביד וידחזיל גמור, זה דעתו של הלל הזקן. יש את הדעה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך, ויש את הדעה של בן עזאי, שבן עזאי אומר זה כלל גדול, שרבי בן עזאי אומר שזה כלל גדול שחביב אדם שנברא בצלם. מה הדעה של בן עזאי? תכף נפרש אותה. אנחנו רוצים לחזור ללב רבי עקיבא.
אבל היה בחסידות תמיד המחלוקת אם להתחיל עם סור מרע וממילא יביא לעשה טוב, או להתחיל לעשה טוב וממילא יהיה סור מרע.
איך אתם רואים? איך אתם רואים ואהבת לרעך כמוך? שמה? בן אדם שאוהב, אם אדם נגיד עכשיו אוהב לשתות הרבה אלכוהול, אז הוא אוהב את זה, אז הוא נותן לכולם גם לשתות. הוא אוהב את זה ואהבת לרעך כמוך. הוא נוסע באוטו, הוא אוהב לשמוע מוזיקה חזקה. עכשיו הוא נהג מונית, אז גם הוא אוהב את זה, אז גם כולם באוטו יצטרכו לשמוע מוזיקה חזקה. ואהבת לרעך כמוך, אני רוצה שאוהב אותו כמוני, אבל זה מפריע לו. אז איפה ואהבת לרעך כמוך פה? איפה הגבול של ואהבת לרעך כמוך?
יש מאור עיניים שהוא מסביר שאתה ואהבת לרעך כמוך זה כמו שאתה אוהב את עצמך אם אתה רואה לא דבר טוב. תמיד אתה מחפש בזכויות. למה? כי אתה אוהב את עצמך, אז תחפש זכויות. אז עכשיו אל תבוא ותגיד השם כן עשה טוב, לא עשה טוב, לא זה. ואל תלרח כמוך שאתה את הרצון לחפש. אתה יודע שאתה עשית דבר
לא טוב. בן עזאי אומר, הדעה של בן עזאי, הדעה של בן עזאי, זה כל דבר, תמדוד אותו חביב אדם שנברא בצלם. תמדוד אותו איך הוא יעמוד בצלם כנגד הקדוש ברוך הוא. זה הדעה של בן עזאי, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים ואהבת לרעך כמוך, זה דעה של רבי עקיבא, הלל הזקן במדסני הלך חברה של תביא, זה שתי הדעות שיש לו. יש דעה שלישית של בן עזאי, שהוא גם שם במשקל את בן אדם לחברו וחביב אדם שנברא בצלם. שאדם צריך לבחון, הלל הזקן למעשה אומר, אני כל הזמן מסתכל, מה שאני שונא, אני לא אעשה לאחר. מה שלא טוב לי, אני לא אעשה לאחר. רבי עקיבא אומר, תאהב את האחר כמוך, שזה חילוקים שיש הרבה דעות איך להבין את זה ואיך לפרש את זה. ובן עזאי אומר, תמיד תשים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלך, מה עובר את המבחן של הקדוש ברוך הוא. למשל, יש פה 20 אנשים, ש20 אנשים צריכים לעשות תרומת איברים. כל אחד צריך איבר אחד. ואומרים כולנו חברים, 20 אנשים, מה נעשה? איך נתרום, מה נעשה תרומת איברים? נעשה הגרלה, נשים את כל השמות של כולם, מי שיצא מזה ניקח ממנו את הלב, את העיניים, את הרגליים, את הריאות, הוא יצטרך להיות קורבן בשביל כולם, לא? ואהבת לרעך כמוך, אני אוהב את כולם, אבל יש את המשקל של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר זה אסור. אז אצל בנזאי, בנזאי אומר, המשקל של חביב אדם שנברא בצלם, שאדם צריך לשים את המבחן של הקדוש ברוך הוא מול עיניו, זה לפני ואהבת לרעך כמוך, וזה לפני מה נשא לרעך ורעך לא תאבין. עכשיו, זה הדעה של בנזאי, אבל הדעה של הלל ושל רבי עקיבא, צריך לתת הרבה את הדעת מה הדעה של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, ומה הדעה של בית של 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 הלל הזקן, מדסן ירח לך ורח לא תאבין. מי שרוצה לומר בזה משהו? זה שתי תפיסות חסק רבי מנוי
צדיק ואהבת לרעך כמוך, תאהב את הרעות של החבר כמו שאתה אוהב את הרעות של עצמך. אתה רואה את הרע אצלך, אז כמו שאתה יודע שצריך גם שאתה רע ורבות, אז אותו דבר תאהב כמו שאתה מסכים עם הרע שלך. אתה מסכים עם הרע שלך.
יש לרבי נחמן הרבה סיפורים שיש בהם הרבה מוסר, אבל סיפורים צריך לדעת, סיפור זה כמו קופסה טבע שהטבע הזאת היא סגורה, צריך לדעת איזה מפתח פותח אותה. יש הרבה קופסאות יפות שזה נראה בצבע יפה, אבל צריך לדעת את המפתח הנכון לפתוח את הקופסה. יש לרבי נחמן סיפורים, ויש לו, מי שיודע נכון לקחת את המפתחות יכול מהסיפורים האלה ללמוד עולמות 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 של יסודות שנמצאים בתוך הסיפורים. כי הרבה פעמים שהיצר הרע בא ושומע שיעור תורה, אז היצר הרע מיד בא ושומע תורה, הוא בא מתנגד שלא יהיה תורה. אבל מתי שהיצר הרע שומע מספרים סיפור, אז היצר הרע פחות בא בטון גבוה. הוא אומר רק מספרים שם סיפור, אבל בתוך הסיפור נמצא המוסתר הגדול ביותר. ולכן צריך לדעת, א', שיהיה רק סיפורים, כמו שאומר רבנו יואל, של קדושי עליון, של בעלי רוח הקודש, ולא סיפורים ריקים שהם לא נכונים, אלא סיפורים שיש בהם ממש, ולדעת לקחת את המפתחות הנכונות, לפתוח את הסיפור בצורה נכונה, להוציא מהסיפור את הדברים הנכונים והחזקים שיש בתוך כל סיפור. יש כמה סיפורים שאנחנו הרבה שנים חושבים עליהם, של רבי נחמן. יש איזה סיפור של רבי נחמן, קודם, ודאי רבי חיים אתם, אנחנו את התורות של רבי נחמן יודעים אותם בשקט. לא מרבים לדבר עליהם, אבל יודעים אותם הרבה הרבה. יש איזה סיפור שאנחנו שנים מנסים להבין אותו וכתבנו עליו הרבה. רבי נחמן מספר על איזה מלך שהיה לו שש בנים ובת אחת. סיפור מפחיד, אנחנו אולי 20 שנה מנסים להבין את הסיפור הזה, 20 שנה, וכתבנו כמה פעמים על הדברים ואמרנו לו, שמנו איקס למעלה. רבי נחמן מספר סיפור זה עוד מהזמן שאמרנו בישיבה לא לגוע בברסלב, 28 שנים, כן? רבי נחמן, ואז אנחנו ישבנו ולבדנו את התורות של רבי נחמן חזק, אמרנו, פחדנו שזה לא יעשה בדעת של אנשים דברים, אבל את התורות של רבי נחמן זה דבר שאפשר להבין את זה. אחד הדברים, אחד הסיפורים שאז ישבנו והתעמקנו בהם, זה הסיפור שרבי נחמן מספר על מלך שהיה לו 7 ילדים, 6 בנים ובת. הוא אהב מאוד מאוד את הבת, ואחר כך היה ביניהם מחלוקת, והבת הלכה, והמלך נשאר בצער גדול. ככה סיפור? מה זה בת אחת? מה רבי נחמן מספר לנו על סיפורים? אנחנו צריכים לשבת עם ילדותינו סיפורים של סיפור, לספר מלך שהיה לו 7 בנים ו6 בנים ובת אחת, ואהב מאוד את הבת וקירב אותה ונתן לה ורב איתה ולא דיבר איתה יותר, והיה מחלוקת גדולה. מה? זה הסיפור שרבי נחמן רוצה לספר? מה הסיפור הזה? איך הבנתם את הסיפור הזה? מי הבין פעם את הסיפור הזה?
הבת זה השכינה, הרבה יותר יש לו קצת רמזים על הסיפור.
אז הבת זה השכינה, והשש זה השש ספירות.
כן, זה הבת 7, השכינה זה המלכות.
6 ספירות, והשכינה זה הבת. ולכן שכינה זה מלשון נקבה, שכינה. אלוקות זה לשון זכר, אלוקים. והשכינה זה מלשון נקבה, שכינה. נכון, זה אלוקות, זה אלוקים, ושכינה זה מלשון נקבה. יש לנו על זה פלפול ארוך. כתבנו על זה הרבה, אבל לא הגענו בנפש שלנו
מאוד ארוכים, מתחילים הסיפורים האלה.
סיפור שלפני 20 וכמה שנים כתבנו עליו הרבה, ולא לא... עוד סיפור של רבי נחמן שהרבה חשבנו וגם כתבנו על זה וגם חשבנו על זה הרבה. רבי נחמן מספר ואומר שהיה איזו מדינה שבאו היועצים של המלך למלך ואמרו לו שיש בעיה במדינה שהתבועה שלה עושה אנשים משוגעים. כולם משוגעים. אנחנו כתבנו על זה, על איזה מדינה שהיה שם מים שכל מי שהיה שותה במים היה משתגע, ואז המלך נשאר חכם לבד וכולם היו משוגעים. ורבי נחמן מספר את הסיפור הזה על תבועה, שהיה תבועה שבאו למלך ואמרו לו כל התבועה שבעיר שבמדינה עשו בה איזה משהו וכל מי שאוכל מהתבועה נהיה משוגע. ואז המלך, אחד היועצים אמר למלך, אז נשמור תבועה שאנחנו נשאר חכמים. אמרו לו, אבל אם כולם משוגעים ואתה חכם, איך תסתדר? יותר טוב תוכל איתם, תהיה משוגע כמוהם, רק תקטור זיכרון שאתה פעם היית חכם.
שנספוקר אחד הישים בגלל שאנחנו משוגעים, זה בדיוק כמו שקורא אותנו.
גם זה צריך לדעת את המפתח של הסיפור הזה, רבי יהודה, המפתח של הסיפור הזה. מה המפתח של הסיפור הזה? מה המפתח? זה סיפור עם עמקות גדולה ביותר, זה לא סיפור כך סתם סיפור. מה הסיפור? מה העומק של הסיפור הזה? להתייאש מזה מהר, מלהבין דברים, הגיעו שלא מדעת, זה מחלוקת שתי מוראים הגדולים, אביה ורבה, יאוש שלא מדעת, האם זה אבי יאוש או לא אבי יאוש, האם מה פירוש יאוש שלא מדעת? מישהו אמר לנו מה זה יאוש שלא מדעת? הקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה הקדושה, הכל יש לנו גדרים ויסודות. אדם שהולך על פי התורה והוא יודע איך להסתכל על החיים, יש לו גדרים ויסודות לכל דבר. אז הגמרא נתנה לנו, התורה נתנה לנו יסוד לכל דבר בחיים. והיסוד לאדם שיש לו חפץ, ואדם איבד את החפץ הזה, החפץ הזה נאבד לו. אם יש לאדם סימן, הוא יודע שכתוב השם שלו על מה שהוא איבד, אז בעולם מתוקן, אדם יודע שאם יש את השם שלו במקום שאנשים נורמליים ואנשים לא חורגים במחשבות שלהם ולא אנשים ברוטליים או אנשים קרימינליים, אז אדם יודע שאם יש לו סימן על החפץ הוא לא מתייאש מהחפץ. גם אם איבד את החפץ, בסוף יחזירו לו את החפץ שאיבד אותו, כי הוא יודע מה זה שלי, יש לי בזה סימן, אני לא מתייאש מהדבר. אבל אם אין לאדם סימן, אז אדם מראש אומר, נפל, איבדתי את זה, מישהו ימצא את זה, ייקח את זה, אין לי סימן, אז הוא מתייאש. כל עוד שאדם לא יתייאש מהחפץ, אז יש לו בעלות על החפץ. מתי השני יכול לקנות את החפץ? מתי שאתה התייאשת מהחפץ. לכן הרבה דברים בחיים, אדם מראש אומר, מה אני אתחיל לעשות את זה? זה קשה, אני לא יכול, הוא מתייאש מראש. התייאשת מראש, הפסקת. כל עוד שאתה מחזיק ואתה לא מתייאש, אז אתה עוד בא לחפץ, אתה עוד מחזיק בדבר. ברגע שאתה מתייאש, איבדת את האחיזה שלך בדבר. אז התורה הקדושה בנתה לנו מסלול ובנתה לנו מסגרת, שכל עוד יש לאדם סימן בחפץ, הוא לא מתייאש. ברגע שמאבד את הסימן, ברגע שאין לו סימן בחפץ, והוא איבד חפץ בלי סימן, הוא מתייאש. עכשיו, אביה ורבה, שאביה ורבה זה גדולי עולם, כמה פעמים מוזכר בגמרא רבה? 155 פעמים. אביה ורבה חולקים ואומרים על יאוש שלא מדעת. מה פירוש יאוש שלא מדעת? בן אדם היה לו בכיס איזשהו חפץ, משהו היה לו בכיס, והמשהו הזה נפל, אין לו סימן בזה, או שאין לו סימן בזה, והמשהו הזה נפל. עכשיו האדם הזה הוא עוד הולדה שאיבד את זה. אני מצאתי את זה, האם מצאתי את זה, זה שלי, כי כך או כך הוא התייאש מזה, או שנאמר הוא עדיין לא יודע שהוא איבד את זה, ואם הוא עדיין לא יודע שהוא איבד את זה, הוא עוד לא התייאש מזה, זה עוד שלו. אז יהיו שלו מדעת, האם זוכים בו ברגע שמוצאים אותו, או עד שהבן אדם יבין שהוא איבד את זה, אז הוא יזכה בזה. זה המחלוקת הבאה ורבה על יהיו שלו מדעת, וזה הולך את האדם לאורך כל החיים,
המחלוקת של אביי ורבא, האם יאוש שלו מדעת, אבי יאוש או לא אבי יאוש. כולם מבינים המחלוקת אביי ורבא? רבי רותם צדיק, אתם מבינים? רבי רותם אהוב עלינו מאוד 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 מאוד. כולם מבינים המחלוקת אביי ורבא? כולם תמיד חכמים, כולם מבינים? מחלוקת שאלה לפה, שלומדים אותה כבר בכיתה ד' בחדר. יאוש שלא מדעת, אבי יאוש או לא אבי יאוש, אביי ורבא, האם זה יאוש או לא, והדבר הזה יש, אין בו סימן, זה היה בכיס, נפל, אנחנו לא יודעים אם אדם יודע מזה שהוא איבד או לא יודע שהוא איבד, מה אדם אחד אומר, הוא עתיד לדעת מזה, אז כך או כך הוא התייאש מזה, ומה אדם השני אומר לא, עד שהוא לא הבין שהוא איבד את זה, אין לך זכות לפגוע בזה. הגמרא אומרת, כן, רבי חיים?
רבי יום ספר שואל לגבי גם את הנקודה הזאת, הוא אומר שכשיעקב אבינו פגש את עשיו הם נפגשו, אז עשיו אמר ליעקב אבינו, מה זה כל המחנה שיש לך וכו', אתה אני ואתה חלקנו את העולמות, אתה את העולם הבא ואני את העולם הזה.
יוצאים מזוטו של ים.
כן.
רבי חיים צדיק. הגמרא ממשיכה ואומרת, הגמרא רוצה להביא ראיה על יאוש, מה הדין של יאוש. אנחנו עכשיו עומדים גמרא בבא מציעא ביחד. הגמרא מנסה להבין מה הדין של יאוש, והגמרא רוצה להביא ראייה. התורה הקדושה ציפתה אותנו שאדם שיש לו שדה, הקדוש ברוך הוא זיקה את אדם שיש לו פרנסה, יש לאדם שדה, והשדה הזאת הגיע הזמן לקצור את החיטה, לקצור את הדברים, אז הוא צריך להשאיר לקט שכחה ופאה. התורה הקדושה מצווה אותנו להשאיר לקט שכחה ופאה לעניים, שהעניים יבואו בקצה של השדה, לא נוגעים בלקט שכחה ופאה, שעניים שיבואו ויקחו משם את הדברים, את החיטה, השעורה, מה שנשאר בקצה של השדה, משאירים, כמה משאירים, הגמרא דנה במקום אחר, כמה משאירים, כמה צריך להשאיר לקט שכחה ופאה, לעניים שעניים יקחו. כמה זמן זה צריך להישאר שם? אז הגמרא מביאה שתי שיטות. הגמרא מביאה שתי שיטות, כמה זמן צריך לחכות שהעניים יבואו. שיטה אחת אומרת, כמה זמן שלוקח לזקנים שהולכים כמלים כמו לאט לאט ומחפשים עד הזמן הזה שהולך, אחרי הזמן הזה שעבר, שהזקנים שהולכים לאט לאט ומחפשים והולכים כבד וקשה ולאט ובודקים דבר דבר ולא רואים הכל במעוף אחד, אלא כל דבר צריכים להסתכל לאט, זקנים שקצת הראייה שלהם קשה והליכה שלהם קשה ונזקקים וקשה להם ללכת, עד שכל הזקנים האלה גם הזמן שלוקח שגם הם ילכו, אם הזמן הזה עבר, אז התורה הקדושה אומרת מסתמה אנשים שעוד רוצים לבוא הם כבר התייאשו, כי כבר עבר הרבה זמן, כי אפילו הזמן שזקנים כאלה באו גם הוא עבר, אז מותר לבעל הבית ללכת ולקחת את, את הדברים האלה, כי כבר עבר הזמן, זה המידה שהתורה נתנה, שאם לא לקחו את זה עד זמן שהזקנים באים לאסוף את זה, והזקנים עד שהם הולכים, אנחנו יודעים, ללכת מפה עד שם, זה לוקח שעה, אז הזקנים שהולכים 5 שעות, 8 שעות, יום, יומיים, עבר את הזמן שזקנים כאלה שיגיעו לשדה ויאספו, עבר את הזמן הזה. התורה הקדושה אומרת שזה חוזר לבעל הבית, אם לא לקחו את הזמן הזה את הלקט שכחה ופאה, זה חוזר לבעל הבית. ומה היה הדין בעיר שאין עניים ואין מי שיבוא לקחת לקט שכחה ופאה? האם בעל הבית קיים את מצוות לקט שכחה ופאה או לא קיים? עיר שאין בה עניים, אדם רוצה לתת לקט שכחה ופאה, אבל אין עניים בעיר הזאת. אז הוא קיים מצוות לקט שכחה ופאה או לא קיים? פלפול אחר לשעתו, בשיעור אחר. בשיעור אחר, דווקא...
מושבות טובות, אבל זה לא נסתם.
אבל הוא רצה, רצה. הוא רצה, רצה. הוא רצה, רצה לתת. תכף ניכנס לזה, אולי ניכנס לזה בצורה אחרת תכף. אבל, אז הגמרא אומרת, עד שהזקנים כנמושות, עד שהזקנים שמקופלים, שהולכים לאט לאט, הזמן שעובר שהם היו באים ולוקחים, עד שהזמן הזה עובר, אם לא באפני, זה חוזר להיות של בעל הבית. בעל הבית לא יכול להגיד, אני משאיר את הלקט שכחה ופאה הזאת פה כל החיים. לא. עובר הזמן המסוים הזה שלא לקחת את הלקט שכחה ופאה, בזמן שהזקנים עוברים, לא לקחת, זה נהיה שלך. זה נהיה שלך, אתה שלך עשית. קיימת מצוות, לקט שיחה ופאה, לא קיימת, זה דין אחר שנדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת. אבל אתה שלך, את הזמן, את השעון חול ששמת, את הסטופר ששמת, עד כמה זמן לקחת את הלקט שיחה ופאה, הסתיים. הסתיים, הדבר הזה הסתיים. אז הגמרא שואלת, מה אנחנו רואים פה בעיר אחרת? יש עוד עניים, אנחנו מדברים רק על העניים בעיר הזאת. אז העניים שם הם לא התייאשו, אז איך הוא יכול לקחת את זה? אז משמע שיאוש שלו מדעת אבי יאוש. הגמרא שואלת, מה אמרנו על הפאה, כמה זמן הפאה הזאת יכולה להישאר שם, עד שילכו אנשים הסכנים שולחים לאט לאט, עד שיבוא הזמן שגם הם יבואו ויקחו. עבר הזמן שלהם, מותר לך לקחת את זה כבר. הגמרא שואלת, הסכנים של העיר הזאת לא באו, אבל אם יש הסכנים, יש צעירים בעיר אחרת, זה גם שלהם, זה של העניים, אולי הם יבואו לקחת. אולי הם עם העיר אחרת יבואו לקחת. אז מה שמה מפה? שהירוש שלהם, מה שאלה לא לקרוא היו שלהם. אז הגמרא מתרצת, אומרת, זה לא קושיה, למה? כי אותם אנשים שם מכתחילה הם מתייאשים, אומרים אנשים של העיר יקחו, מיישים מזה, שלא ילכו לקחת את זה. הם מיישים מזה, הגמרא אומרת, מכתחילה, הם אומרים, בכלל לא יבוא לקחת את זה, מיישים מזה מכתחילה. אין להם מזה בכלל שום מחשבה שאף עניין הם מיישים מזה מכתחילה. כל התפיסה של המכתחילה הם מיואשים מזה שאין להם איזה שום מחשבה.
הם יודעים שהעניים האלה יקחו את הכל.
עניים של העיר הזאת יקחו, אז מה אנחנו צריכים להיכנס לזה? אז מכתחילה הם אומרים, אנחנו מיואשים, לא ניגע בזה. כל הדבר הזה של ייאוש, יש לזה ייאוש שלא מדעת או ייאוש מדעת, הדבר הזה זה דבר לא פשוט בחיים. כל אדם צריך לדעת הכוח שהוא לא מתייאש מכל דבר. ברגע שאדם מתייאש, הוא הפסיד את הכל. אדם מתייאש, הפסיד את הכל. אדם אסור לו להתייאש משום דבר בחיים, משום דבר בחיים אסור לו להתייאש. יש קושיה חזקה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מקשה ואומר, קושיה עצומה ביותר. קושיות של רבי עקיבא איגר, אי אפשר להבין את הכובד של הקושיות של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר, מתי שהוא מקשה קושיה, זה קושיה שהרבה דורות אחרי כן צריכים להתמודד לענות על התשובות על הקושיות של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר מקשה קושיה ואומר, יש גמרא שמספרת כמה דפים בפרק אחרי כן, הגמרא אומרת, אם יש עץ של תמרים שנפלו תמרים והרוח לקחה את התמרים, והרוח לקחה את התמרים למקום אחר, סחבה, היה בעל סופה של רוח, לקחה תמרים, והתמרים האלה נתלשו מהעץ ונזרקו למקום רחוק. מה הדין של התמרים? אז הגמרא אומרת, אדם מתייאש מהתמרים. לקחת, הרוח לקחה את התמרים, רוחות לקחו את התמרים, אדם מתייאש. הגמרא שואלת, מה הדין של תינוקות שהתמרים שלהם יתומים? אז הגמרא אומרת שיתומים, הייאוש שלהם הוא לא ייאוש. ילד קטן לא יכול להגיד תייאש. אצל גדול יש ייאוש, אצל קטן אין ייאוש. ככה הגמרא אומרת, גדול יכול לומר, התייאשתי, והילד יחסר עם כיס, הפסדתי, התייאשתי. גדול יכול לומר התייאשתי. אבל הגמרא אומרת יתומים, ילדים קטנים, יתום, ילד קטן, יכול להגיד התייאשתי. עוד לא גדול, עוד לא בעל דעה להגיד, אני כבר בעל דעה להגיד התייאשתי או לא התייאשתי. גדול, קטן, הוא לא בעל דעה להגיד התייאשתי או לא התייאשתי. לכן הגמרא אומרת, התמרים שהרוח סחבה אותם ולקחה אותם, אם זה של אדם גדול, ייאוש. אם זה של ילד קטן, לא ייאוש. ייאוש קטן, אין לו כוח להתייאש. שוב, רבי עקיבא איגר חושיה עצומה. ילדים קטנים, יתומים שהם עניים, הם לא מתייאשים מהפאה, אז איך אפשר לקחת את הפאה? הם לא התייאשו מהפאה, אז איך אתה יכול לקחת את הפאה? הם לא התייאשו מהפאה, אז איך אתה יכול לקחת את הפאה אם הם לא התייאשו מהפאה? פה אתה אומר אצל התמרים שזה ייאוש, שאין ייאוש. ולכן אם הרוח לקחה תמרים אז אין ייאוש, והדבר הזה נשאר של כל הזמן של הילדים הקטנים, כי הילדים הקטנים אין להם כוח, יתומים, להתייאש ואין אצלם ייאוש.
המכונה רב אחד מהם יוש בחמת שהם קטנים או בחמת שהם יתומים?
אין להם יוש, קטנים, אין להם יוש. ילד קטן, איך יכול להיות יוש? הוא לא יודע מה הוא מחליט. הגמרא אומרת לך שהוא חרש שוטה וקטן בגיעתם רעה. ילד קטן, שבר לך אותו, שברת לו אתה חייב.
זאת אומרת שיש לו
קניין
שמיים,
זאת
אומרת ליתומים, שמקנים לו
קניין. כביכול אין לו יוש, כי יוש...
אבל הקניין הוא גם ליתומים.
מה זה קניין? כבודו יודע שבחוקים של העולם לפני הרבה שנים שכל בן אדם משהו היה רואה, למשל ביהדות לא, ביהדות צריך קניין. למשל אדם שראה מציאה, ראה אותה בעיניים, הוא לא קנה אותה. צריך לעשות הקבעה, קניין, יש את השם שקוראים לדבר של הסוחרים, איך קוראים? סינטוטה של הסוחרים, איך שהסוחרים מדברים. ורבי אליהו סואד הצדיק, רבי אליהו הוא כותב את כל התורות שלנו יום ולילה, רבי אליהו סואד, קודש קודשים. סינטוטה זה, הגמרא אומרת, זה הלשון של הסוחרים בשוק. מה זה הלשון של הסוחרים בשוק? כי נכון, ברכה והצלחה, ביהלומים פעם היו אומרים ברכה והצלחה, תדע לא ישלמו לך. אבל פעם היו אומרים ברכה והצלחה, זה יותר מחתימה שחתמו. סינטוטה, זה הלשון של הסוחרים בחוץ, איך הסוחרים בחוץ מדברים. אז זה גם כמו קניין. אז יש הקבעה, יש קניין סודר, יש כך, יש כל מיני שיטות בתורה איך עושים קניין, איך קונים דבר. כי בכל התורה אומרת, אמת, סומכים על כל דבר, אבל צריך לעשות קניין. צריך לעשות הקבעה, קנית חמור, תיתן לו מכה, לא להכחיב לו, אבל שילך, הקבעה, קניין, קניין סודר. התורה אומרת, בראייה אתה לא יכול לקנות דבר. ויש סימטוטה שכל פעם, כמו שהתורה אומרת לנו, אם אתה נמצא בסיטואציה בחיים שאתה לא יודע מה לעשות, פוק, תצא, תראה מה העולם עושה, תראה מה העולם עושה, זה דרך העולם. אבל סימטוטה זה כביכול דרך של הסוחרים באותו תקופה, באותו זמן, באותו מקום, באותו עיר, איך המסחר הולך, אז כביכול מה שכולם יקנו לעצמם, דרך שקנאו הרבים, דרך שלקחו את הרבים הולכים בעזרי, כביכול נהיה איזשהו משהו חדש שעושים בו קניין. אבל בראייה אתה לא יכול לקנות. פעם, מתי שלפני המון שנים בעולם, מי שהיה מגלה מדינה, הוא גילה את אמריקה, אמריקה שלו. גילה את איזה יבשת שלך. לא היה טאבו, לא היה אום, לא היה כלום. היית הולך, גילה את המקום, הלכת, נסעת בסירה, באיזה מקום, הגעת לאיזה אי, ישבת על האי הזה, גילית אותו ראשון שלך. בראייה היית קונה מקום. אתה ראית ראשון, זה שלי. אבל בתורה אתה צריך קניין, אתה לא יכול לקחת דבר בלי קניין. אתה רוצה דבר, אתה צריך לקנות אותו. אתה צריך לעשות קניין, לחתום, לעשות קניין סודר, לעשות קניין, לעשות משהו של קניין. ראיתי זה שלי, לא, גם הוא ראה. שתיים אוחזים בטלית, אוחזים, אני מצאתי, השתיים אוחזים, אתה צריך לאחוז בדבר, אתה לא יכול לבוא ולומר, זה שלי, ראיתי את זה ראשון, ילדים בגן, אני ראיתי את זה ראשון, לא, צריך להחזיק את זה, צריך שיהיה לך קניין בדבר.
תודה.
אולי
אפשר לומר שהקטנים, הרי היתומים, יש להם אפוטרופוס, שהוא מונה עליהם, בגלל אולי שדעתם על האפוטרופוס, והוא עצמו יכול לבוא לידי ייאוש, בגלל זה יכול האדם הבא.
קטנים אין על יוש, אז איך אתה נותן בו יוש?
זה אתה מראה אפוטרופוס, אפוטרופוס הוא עצמם כי
יש,
הוא גדול.
תראו, זו שאלה עצומה של הבן כדאי בו.
הרב גם הקטנים הם מעט, הרי העניים הם מחולקים, ושעניים גם גדולים. אולי ממש שלחמה שהם המעט, אז הם בטלים ברור.
אבל כל אחד הוא קינה לשעת עצמו, כל אחד הוא לשעת עצמו.
כל קטן.
לשעת עצמו, אחד, מספיק אחד, אני לא מתייאש, אתה לא יכול לקחת את זה. אני לא מתייש, פה התורה נותנת כלל, שהכלל אומר שמה שאתה אומר זה כלל שהוא כלל חזק. התורה אומרת שעד שכל הסכנים זמן שגם הם אומרים, שם נגמר הזמן של הפאה. אבל פה יש פה קטן, שהקטן הזה אתה רואה, אם הוא לא מתייאש, אז הייאוש שלו, אין לו כוח של ייאוש, לא כן ולא לא, יש שם בעיה קשה ביותר.
רב, אבל אם הוא קטן אין לו דעת, אז איך נחשב שהוא לא מתייאש כאילו?
אין לו כוח להחליט, כן או לא, אין לו, התורה לא נותנת לו. התורה הקדושה היא, הקדוש ברוך הוא ברא לנו את התורה, שהתורה הקדושה היא עוטפת אותנו, שומרת אותנו, היא מגנה עלינו, מצילה עלינו, נותנת לנו את הדרכים איך להתנהג, נותנת לנו את הדרכים איך להיות. רבי חיים, הכל גלום ונמצא בתוך התורה. הקדוש ברוך הוא, היה תקופות שהקדוש ברוך הוא שלח לנו נביאים שדיברו איתנו, היה תקופות שהיה בית המקדש שמשם היה הורים ותומים שדיברו איתנו, היה את החושן, שהחושן, היו שואלים בחושן. אחרי שנגמר כל הזמן של התנ"ך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שבתורה אנחנו מתחברים ללימוד, מתחברים לקדושה, מתחברים לתורה הקדושה, ומשם יונקים את הכוח להמשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא תארה איך להסתכל על ידי שלומדים את התורה, את התנ"ך, אחרי כן את המשנה, את הגמרא, משם לוקחים את הכוח איך להסתכל. הכל גלום והכל נמצא בתוך התורה הקדושה. אין דבר שפתאום יגידו לנו שקם איזה טכנולוגיה או קם איזה דבר, או יש איזה עניין, הכל נמצא בפנים.
בעצם מה שמשמע
הכל נמצא, כל יהודי, כולנו היינו מתחת הר סיני וכולנו שמענו שם, כל אחד שמע מה שהוא צריך לשמוע, שמענו באופן כללי אנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות, אבל כל אחד שמע מה שהוא צריך לשמוע, וכל הנשמות של כולנו הלכו למשך כל הדורות עד ביאת המשיח, וכל אחד בדור שלו, בזמן שלו, נזכר את מה שהוא שמע בהר סיני שהוא צריך לדבר באותו מקום, ואחרי 4,000 שנה, 2,000 שנים, 3,000 שנים ממתן תורה שהוא שמע, אז הוא פתאום קם ואומר חידוש תורה, כי זה שורש נשמתו שמע בהר סיני. והקדוש ברוך הוא הכל הכל עטוף בתוך מתן התורה בהר סיני, הכל עטוף והכל מגולם בתוך הר סיני. ומשם אנחנו כל אחד, הקדוש ברוך הוא כפטיש שפוצץ סלע, זה התפוצץ להרבה חלקים, וכל חלק, כל אחד איך ששמע ואיך שראה ואיך ששורש נשמתו קיבלה, ומה שהוא מעביר לדור הבא והבן שלו לדור הבא ועלה לדור הבא ועל השורש בא, כל אחד מה שקיבל נשמתו בהר סיני.
בעצם מה שאני מבין לכבוד הרב, שלפי רב עקיבא איגר זה לא פאה, זה לא זכות העניים לקחת, אלא כמו מאמון השרת שהתורה הקנתה את זה, כי הרי לקטן צריך גדול שעם הדע שלא יקנה את
זה. אתה תמיד חכם, קורא תמיד חכם, תמיד חכם עצום. איך קוראים לכם?
חזקיהו יוסף כהן.
ראינו אתכם לפני 26 שנים?
לפני
18 שנים.
כן.
מבית שמש.
אז הייתי בבני ברק, היום אני כבר 12 שנה בבית שם. מהרבנים של חפציבה.
מהרבנים של?
של חפציבה, שכונת חפציבה.
אז אתם אומרים דבר עצום. אתם אומרים יש דבר של השבט?
ממון הכהנים.
וממון השבט. מה זה ממון הכהנים? ממון הכהנים זה מתי שאדם נותן תרומה או דבר לכהנים, אז זה שייך לכהנים, זה לא קשור אליו, זה קשור לכהנים. זה קשור לכהנים, זה לא, זה אם לא לכהן הזה, לכהן הזה. דבר של עניים אתה צריך לתת מעצמך. זה שתי דברים שונים. תשובה של רבי עקיבא איגר. תמיד חכם. תמיד חכם גדול. כן, כן.
אפשר אולי להגיד, אם רבי עקיבא וידע לבטן, הגוי הרי בא לילה לזקן ואמר לו שהוא רוצה להיגער על רגל ללמוד כל התורה לגלם, הוא אמר לו מנדס אני הלך לא תביא לחברך, כי באותו רגע הוא היה עדיין גוי, לא שאף אצלו אבא. ורבי עקיבא
בירם, תראו איך תרצים רבי עקיבא איגר, תראו תרצים רבי עקיבא איגר, יש לנו שמחה עצמה, אין לנו קשה, כמעט לא ירדנו היום, אנחנו מחום גבוה ולא מרגישים טוב, כמעט ממש רצינו גם היום, שבת לא ירדנו ואין לנו צער. יש פה אנשים שאהובים עלינו מאוד מאוד מאוד, ניו יורק, מאוד מקומות שאנחנו אוהבים אותם מאוד, והבת של רבי חיים הצדיק מתארסת היום עם בחור מהישיבה הצדיק אהוב, חביב, אחד התלמידים הטובים המיוחדים שאהוב עלינו כבן, והבת של רבי חיים שירה שהיא כמו בת שלנו, שזו שמחה גדולה. אנחנו אוהבים את רבי חיים אהבה גדולה ביותר, וירדנו לקחנו 1,000 מיליגרם של הורדת חום וירדנו בשביל לא לצייר את הכלל. אמרנו, נדבר מהלב, נחפש גמרות שלמדנו בכיתה ג'. כבודו זכה להגיד לנו תשובה של רבי עקיבא איגר, ימשיכו צדיקים, כן?
ואילר הזקן, הגוי בא לילר הזקן, אמרנו שהוא רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחד. ואמר לו, מה נתניה עליו? הוא תביא לחברך. הוא היה גוי באותו רגל לא שאל את לא אהבה. אבל רבי עקיבא שדיבר לתלמידים שלו, אמר להם כלל גדול בתורה ואהבת לערך שמוך. ובן העזאי שבא בסוף ואמר, חביב האדם שנברא בצלם, הוא כולל גם את רבי עקיבא וגם את הלל. חביב האדם, לא משנה אם אתה גוי, אם אתה יהודי, חביב האדם שנברא בצלם.
צדיק, אתם תאורים ותורים, אנחנו אוהבים אתכם, ורבי חיים אמר לנו כל המסירות נפש שלכם, אשריכם, 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 צדיקים, אשריכם, אשריכם, אשריכם. תסתכלו צדיקים את הגמרא, במתי קוראים את שמה בערבית? נו, מי יגיד לנו המשנה הראשונה, במתי קוראים את שמה בערבית? אישה שהכהנים נכנסים לאכול בטובתה, נו, מי יגיד לנו המשנה? משנה שנייה, משנה שנייה, מה המשנה שנייה אומרת? מהר כל החכמים, משנה שנייה, ממתי קוראים את שחרית, שמה בשחרית, מחלוקת. שלוש דעות, מתי קוראים שמה ישראל בבוקר. המשנה הראשונה מתחילה, מתי קוראים שמה ישראל בלילה. זה דעות, הגמרא מתחילה עם רבי לזר, אמרו שהוא נשמה של ראובן, ראו לי בן, רבי לזר בן אוקנוס, המשנה הראשונה מתחילה איתו. המשנה השנייה, מתי מתחילים לקרוא את שמה בשחרית? אז הגמרא מביאה שלושה דעות. דעה ראשונה, הגמרא אומרת, מי שיכיר בין תכלת ללבן. מתי מתחילים לקרוא קריאת שמע? מתי שאדם יכיר, ידע להבדיל בין צבע תכלת לצבע לבן. אז אפשר להתחיל לקרוא שמע ישראל. דעה שנייה, שמה הדעה השנייה של מי? רבי אלעזר. שרבי אלעזר, מה הדעה שלו? בין קרתי, בין קרתי ללבן. מה זה קרתי? זה יותר תכלת, זה יותר בהיר. תכלת, קרתי, זה יותר כהה. זה צבע יותר כהה. אז כביכול יש שלוש דעות. דעה ראשונה, קצת אור, הרי השמש לא מיד זורחת על העולם. השמש היא נמצאת למטה, וכמה שיותר מתקדם מכלפי מעלה, יש יותר אור. אז דעה ראשונה, שהשמש קצת למעלה מתחילה להתקדם, יש קצת אור, אפשר להבדיל בין תכלת ללבן, זה דעה ראשונה, תנא קמא, אפשר לקרוא קריאת שמע. יקראו לנו מהמשנה.
למתי
קוראים את שמע?
בין תכלת ללבן.
זה דעה אחת. תכלת ללבן.
רבי אליעזר אומר בין
תכלת לקרתי.
אדם את החמה.
רבי יהושע אומר.
יהושע אומר עד שלוש שעות ש...
בני מלאכים. יראו מה מגלם בפנים השלוש דעות האלה. תפיסה, מי שיסתכל, מי שידע להסתכל על המשנה, אפשר ללמוד מזה מוסר עצום. ומתי קוראים את שמה בשחרית? איך אדם בבוקר, אדם קם בבוקר בחיים החדשים שיש בעולם הזה, כל העולם הזה, איך מסתכלים על החיים? תנא קמא, המשנה, התנא הראשון, אומר תכלת ללבן. משהו קטן, תכלת ללבן, כבר אתה יכול לקרוא את שמה. תכלת לבן, אתה כבר יודע להפריש, לבן זה לבן, תכלת זה תכלת, טיפת אור, כבר אתה יכול לקרוא קריאת שמע. רבי אלעזר אומר, תכלת לקרתי. הוא אומר, אתה צריך להיות יותר קשה, יותר קפדן, תכלת לקרתי, יותר קפדן, יותר קשה, הקפדה שלך צריכה להיות יותר קשה. רבי יהושע מה אומר? עד שלוש שעות כבני מלאכים. מה זה עד שלוש שעות? אנשים שהם פנסיונרים כאן ב-11. שלוש שעות זמניות, כמה זה שלוש שעות זמניות? 11, 12, כן. שלוש שעות זמניות זה שליש היום, כמה זה שליש היום?
במרוקו זה
11. מתי זה שליש היום? מתי זה שליש היום? 11. שלוש שעות זמניות, רבי יהושע אומר שלוש שעות זמניות, כמו בן מלאכים. אתה בן מלאכים, אבא שלך עשיר עצום, נותן לך הרבה כסף, אתה לא צריך לקום בבוקר לעבוד, אין לך עבודה, אתה לא צריך 8 שעות עבודה, אתה לא צריך כלום, אתה יכול לקום גם ב-11, יש לך מה לאכול, יש לך בן מלך. עד אז אתה יכול לקרוא קריאת שמע. תתעמקו בדעות של רבי אלעזר ושל רבי יהושע. רבי אלעזר אומר, הקפדה הקטנה ביותר בין קרתי לתחלת, שזה דק מאוד מאוד כבר לקרוא קריאת שמע. רבי יהושע אומר, עד 3 שעות זמניות, 11 בצהריים, באמת צריך להיזהר. יש ריטב"א, שהריטב"א אומר שאדם שעובר זמן קריאת שמע ולא קרא קריאת שמע, 40 יום רשמים את התפילות שלו. צריך לדעת מתי לסוף זמן קריאת שמע ולקרוא את זמן קריאת שמע בזמנה. אבל אנחנו מביאים את המשנה, ודאי אדם שמניח תפילין, יש בעיה של עדות שקט. נדבר על זה רבי חיים. רבי יהושע אומר, שלוש שעות זמניות זה 11, 10.5, 11. איפה יש לנו עוד מחלוקת של רבי יהושע ורבי אלעזר? תנור של בית חנניה. מה קורה בתנור של בית חנניה? רבי אליעזר אומר את דעתו. רבי אלעזר אומר את דעתו. אומרים לו, חכמים לו. אומר להם קורות בית המדרש שהוכיחו הקורות טובים ליפול. עץ חרוב יוכיח עץ נעקר. אמת המים תוכיח המים נעקרת. יוצאת בת קול מן השמיים מלאכים ולרבי אלעזר, שבכל מקום הלכה כמותו. נשאר בדעתו 40 שנה בנידוי, נשאר בדעתו עד סוף ימיו. לא, לא מבטר דקה אחת. רבי יהושע, מה רבי יהושע אומר? לחפש פשרה, קירות התגלו, לא הכבוד של רבי יהושע, תישארו, אל תגלו. רבי יהושע מנסה להסתכל, איך אפשר להסתכל בין לבין בעולם, איך אפשר להחזיק את העולם בצורה, לא לאבד את הכל ולשמור על הכל. רבי אליעזר אומר, הדין יקום את ההר. רבי אליעזר אומר, עדים לקרוא את האב. בין קרתי לתחלת צריך לקרוא קריאת שמע בתנית הקטנה, אין לפספס רגע אחד. רבי יהושע אומר, תסתכל מה קורה בעולם, תראה איך העולם מתנהל, תראה איך קורה בעולם, תהיה חכם, תדע לשמור, תדע לאסוף את הכל, תסתכל מה קורה בחוץ. עד 3 שעות כבני מלאכים, רבי יהושע שהקירות לא ייפלו, מנסה לעצור, מנסה לשמור על המחלוקת, מנסה שהמחלוקת לא תידרדר, מנסה לעשות בלמים למחלוקת, מנסה שהמחלוקת לא תלך למקומות לא טובים. זה הדעה של רבי יהושע, זה הדעה של רבי אלעזר. הדין יקום את ההר, או בוא נמתן, ננסה לשמור את הכל, ננסה לאחד את הכל, ננסה לשמור את הכל בצורה חכמה ובצורה נכונה.
זה רבי יהושע שרבן גמליאל יצא עליו שם בגמרא. זה אותו רבי יהושע? לגבי תפילת ערבית? כשהתלמיד שאל מתי תפילת ערבית, זה אותו רבי יהושע? שאומר לו, נקרות בגלל אחד, נקרא שפחמי אתה, רבן גמליאל.
רבי יהושע הזה, זה היה גלגול גמרי של יהושע בן נון, וזה נשרף לו הבגד על אותו לילה. פחד ואימה. אדם צריך לדעת איך להסתכל על החיים בצורה נכונה ובצורה איך לשמור על הכל ולדעת להתבונן על הכל ולדעת איך לא לאבד את הדברים בקצוות ואיך לשמור את הכל בצורה נכונה ובצורה אמיתית. כי הרבה פעמים אדם יודעים לקום את ההר, אדם יכול לאבד ולהחליב את כל העולם. אדם צריך לדעת שהחיים זה גלים, הגלים כמו שיש איזה גביר חם, איזה גביר קר, בין לבין, זמנים שאדם הפרנסה שלו למעלה, זמנים שהפרנסה שלו למטה. אדם צריך לדעת איך להסתכל על הדברים. להסתכל על יוסף הצדיק, מה פרעה חלם חלום? מה היה פרעה החלום של פרעה? שבע פרות רזות אוכלות שבע פרות שמנות ולא נודע כי בא קרבם. מכניסים בדרך העולם משהו קטן, אתה שם משהו גדול, הוא נהיה גדול. אדם קטן יאכל הרבה, הוא יהיה גדול. זה הטבע של העולם. תיקח משהו גדול, תשים אותו בתוך משהו קטן, זה יהיה גדול. מה פרעה חלם? פרעה חלם שבע פרות רזות מאוד שבע פרות שמנות נכנסים בתוך, ולא נודע כי בעל קרבה משארים רזות. זה החלום של פרות. מה יוסף פתר? ניקח נשמור דברים. יוסף לא פתר לו את החלום. נסתכל על החלום שלי, איפה הפתרון של יוסף? הוא לא פירש לו את החלום כמו שהחלום. הוא חלם חלום, נסתכל פירוש. 2 כפול 2 כמה זה? 2 כפול 2 שווה כמה? הוא חלם 7 פרות רזות, 7 פרות שמנות, בולות, תפרש ממה החלום. אל תיפור יצא. מה יוסף הצדיק הלך ועשה? הוא נתן יצא על החלום שלו. מה הוא חלם? הנה אנחנו מעלמים אלומים בשדה, והנה קמה וגם נמצא באלומתי, ותשתחוון אלומתכם באלומתי. הוא אומר פתרון, איך הוא עולה לגדולה ולוקח את האלומות. הוא לא ענה תשובה על החלום של פרוך חלם. הוא סידר את החלום שלו, הוא פתר את החלום שלו, רק נתן לו עצה לחלום שלו, איך הוא ירוויח, ואיך גם הוא מסדר ישועה לעם ישראל ופרנסה ושפע לכל העולם כולו. יש הסתכלות אחרת?
זה הפכת את כל הברכים שבוע
עכשיו. יאמרו לנו אם מישהו בסך הרי שהסתכלות אחרת, מה הוא חלם? 7 פרות רזות, 7 פרות שמנות בולות אותם. אז מה החלום? אז תפרש לו משהו. מה יוסף בא ואומר לו? לא, בוא ניקח נאסוף צון, נאסוף תבואה, נאסוף, הנה אנחנו מעלמים אלומים בשדה, הנה קמה וגם נמצא באלומתי, ותשתחווה לנו. ובאמת החלום הקלה שהשבטים באו, השתחוו ליוסף, הם לא השתחוו ליוסף, הם השתחוו לאוכל של יוסף, כי היו רעבים. אז מה יוסף הצדיק עשה? הוא פתר לפרעה את הפתרון של החלום שהוא רצה שיהיה הפתרון, שאת החלום שהוא חלם. והנה אנחנו מעלימים אלומים בשדה, והנה קמה וגם ניצב אלומתי, ותשתחוון אלומתכם אלומתי. הוא פתר את החלום שלו, הוא פתר. אז יוסף הצדיק, הוא פתר לעצמו את החלום.
הוא גם אמר, הוא תחפש איש חכם ונבון שיסדר את הדברים האלה.
פתר רבי חיים הצדיק, הוא פתר לעצמו את החלום, ופרעה היה על הדרך, הוא לקח את פרעה והשתמש בפרעה, עזר, ובכל בני ישראל היה ישועה גדולה. גם נסתכל, דבר שתמיד אנחנו קשה לנו. השבטים מכרו את יוסף, זרקו אותו לבור. מי קנה את יוסף? שמעלים, מדיינים, מדנים. מה זה משמעלים, מדיינים, מדנים? מי שיסתכל בפסוק, מה זה מדנים, מדיינים, משמעלים? הרי התורה מדייקת, כל מילה בתורה מדויקת דיוק שאין לו שני. משמעלים, מדיינים, מדנים. אז מי? משמעלים, מדיינים, מדנים. מי בדיוק קנה את יוסף? מי? מי קנה את יוסף?
בהתחלה מכרו אותו לאורחת ישמעאלים, יראו אותו, מכרו אותו. הישמעאלים לא הסתדרו איתו, מכרו אותו למדיינים, בהמשך.
ומי זה מדנים? יש שם מדיינים, מדנים, ישמעאלים, שלוש, מי? מה? ישמעאלים, מדנים, מדיינים, מי? מי מתיק מחר? נסתכל עמוק עמוק ונראה דבר של יסוד עצום עצום בחיים, שבכל מקום של קדושה אברהם אבינו לקח את הבן שלו יצחק, הרחיק אותו, שמר אותו לידו, ניתק אותו, שמר אותו לידו. אברהם אבינו היה לו את שרי, שרה שרי, משם היה יצחק, הוא הרחיק אותו. מאגר מה נולד? ישמעאל. מקטורה מה נולד? מדנים ומדיינים. בשמות שלהם מדנים ומדיינים. הלאה, יוסף, אברהם אבינו הרחיק את יצחק, שמר אותו בצד, ידע שהבן הנבחר, בשישאר נבחר, אם הוא ישאר עם כל הסביבה, הסביבה תשפיע על מה הרס של האדם. הסביבה של האדם, המשפחה של האדם, אחים, החברים, מושכים לך לך, מארצך, מבתך, מבית אביך. אין ארס יותר גדול שהורס לאדם את החיים יותר ששואבים אותו לתוך דבר שאין לו סוף. סחיטה רגשית, סחיטה נפשית, סחיטה כספית, כל הדברים שיש, אם אדם לא יודע לעשות איזה גבול, זה יכול להביא את האדם לאיבוד נפש. אז אברהם אבינו לוקח את יצחק, מוזיז אותו. יצחק אבינו, רבקה שהייתה חכמה, לוקחת את יעקב ומוזיזה אותו. היא מבינה, אם היא לא תוזיז אותו, עשיו ייקח אותו לאבדון. אברהם אבינו מבין שאם הוא לא ייקח את יצחק אבינו, ישמעאל ייקח אותו לאן שיקח אותו. יוסף יעקב אבינו ניסה עם השבטים לא לנתק את יוסף מהשבטים, להשאיר את יוסף עם השבטים, אבל השבטים התנתקו ממנו. ואותו יוסף ירד והגיע עד ארץ מצרים, ואותו ישמעאלים, הבנים של אברהם, מדנים, הבנים של אברהם, מדיינים, הבנים של אברהם, שהוא גירש אותם, הם הלכו ולקחו את יוסף והביאו אותו לארץ מצרים. הם הלכו ולקחו את יוסף, הביאו אותו לארץ מצרים. אז אדם בחיים, מתי שהוא מסתכל על דברים, אתה מסתכל בראייה שלך, אתה לא יודע ולא חושב מה ראייה של הקדוש ברוך הוא בכל דבר. לנו יש ראייה מוגבלת עד איזשהו מקום, עד איזשהו גבול, ועד איפה שהראייה שלנו מוגבלת, ועד איפה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים להתפלל שאנחנו, אין לנו מחסום בראייה לא לראות יותר רחוק. כמה שהנפש של האדם יותר חזקה, ויראת שמיים שלו יותר חזקה, והאמונה שלו והעומק שלו יותר חזק, הראייה שלו יותר רחוקה, ואתה לא יכול להבין מה הוא חושב ומה הוא אומר. וכמה שאדם יותר קטן, זה כמו אדם שהולך לבור עמוק ורוצה לשאוב מים, לוקח איתו דלי עם חוט צר מאוד מאוד, הוא זורק את הדלי שבקושי הוא מגיע ל-10 מטר, 30% דרך מנגיע למטה למים. כמו שרבי יואל אומר בדברי יואל, עומק המושג וקוצר המשיג. יש עומק של המושג, יש קוצר של השכל להשיג את עומק ההשגה. יש הרבה דברים שהעומק ההשגה שלהם עמוק 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 עמוק, ויש קוצר המשיג, אנחנו קצרים בדעת להגיע לאיפה שהעומק של הדברים מגיעים, לאיפה שהעומק של הדברים יורדים. וזו הגדולה של האדם, האדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיחנון אותנו בחוכמה, בדעת, תסתכל, לרדת לעומק של הדברים בכל דבר, בחיים, בפרנסה, בתורה, בשלום בית, בהתנהלות עם החברים, בהתנהלות בדברים. אדם צריך לדעת איך למשוך את החוט ולדעת, להסתכל ולראות, ואם אתה לא מגיע, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תיתן לי סייעתא דשמיא, תיתן לי כוח הקדוש ברוך הוא להגיע למה שצריך באמת להגיע. ומתי שאדם רואה דבר שלא, ועשה השתלטות, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא שם בו איזשהו, אז תהיה חכם איך להסתכל על הדברים. ואדם צריך לתת את ה... וזה גם כל התפיסה של ה... תפיסה של ה... תפיסה של ה... של ה... נקרא לזה חסידות, וה... מה זה כל התפיסה של החסידות? התפיסה של האמון, של התפיסה של החסידות, ויש תפיסה של המתנגדים, שזה שתי תפיסות שונות. היום למעשה כבר כל התפיסות הם אותו דבר. היום יש סיפור שהיה איזה אדם ש בכל החתנים שלו, כל מה שהוא היה רוצה נושא מאכול. ילד חתן אחד היה אוכל רק בשרי, אז היה לו מטבח בשרי. חתן אחד היה אוכל רק חלבי, היה לו מטבח רק חלבי. עברו הרבה שנים, הוא נהיה עני, לא היה לו מה לאכול. 30-40 שנה עברו, זה בשר, לא היה פה לא בשר ופה לא חלב. 30-40 שנה כבר זה לא, זה כבר עבר הזמן של בשר לחלב. זה כבר, זה רק נשארו באידיאל, אנשים באידיאל, בסיסמאות, אבל בתפיסה כבר. פעם היו אומרים, מה זה, אדם שהוא מסתכל בראייה של חסידות בחיים, זה כמו אדם שמסתכל על הצגה. יש הצגה, מציגים. אז אדם שהוא מסתכל בראייה של חסידות, אז הוא הולך לאדם שעשה בהצגה, הוא מחבק אותו, הנה הוא. אני רואה אותו, אני נוגע בו בהצגה. אדם שמתנגד אומר, אני רק ראיתי בשקופית, אני לא יכול לחבק את השקופית, זה בשקופית, זה בראש, אני לא יכול לחבק את השקופית, זה נמצא בראש. אבל אדם שמתנהג, מסתכל בחסידות, הוא הולך, הוא מחבק את האדם שהיה בהצגה, הוא מחבק אותו, הוא רואה אותו, הוא מרגיש אותו, הוא חי אותו. אדם שמסתכל בהסתכלות חסידית, על, על הדברים, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ודאי שכל אדם רואה בכל דבר, זה רואה את זה במחשבה, וזה רואה את זה במעשה, הקדוש ברוך הוא פה ופה ופה, וכל דבר שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, יש סימה וסיבה ולמה, ואני חי את זה, אני רואה את זה, אני לא רק אשפך על השם יפך ואולי יצא לי מזה, אלא יש לי בזה תיקון, ובאתי לפה לתקן, ונסעתי לפה, והלכתי לפה, ואכלתי את זה, ושמעתי את זה וזה, ועכשיו שמעתי את הדבר הזה, כי סימן שזה התיקון. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, הוא חי את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. המגיד מזריץ', הוא בהתחלה, המגיד מזריץ' פירק את החסידות שתהיה בהרבה תלמידים, שלא יהיה בקו אחד, אומר כל אחד בנפש שלו ילך בדרך שזה הדרך שהיא הדרך שקרובה לנפש שלו. זה המגיד מזריץ' חילק את זה בחסידות. בהתחלה זה צריך להיות הכל קו אחד, רוח אחד, מחשבה אחת. המגיד מזריץ' חילק את זה לתלמידים שכל קו וכל דרך יהיה קו בדרך אחרת, כל אחד על פי התפיסה, כל אחד על פי הראיית עולם שלו, כל אחד מה שהנפש שלו קרובה. אבל אדם צריך לחיות ככה, אנחנו רבותינו צריכים לחיות את הקדוש ברוך הוא ממש, אנחנו רואים אותו בכל דבר, בטוב, בדבר שלא נראה טוב, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, גם אם זה לא נוח לי עכשיו, גם אם זה לא טוב לי עכשיו, זה המציאות, אנוכי אסתר אסתר פני אחד, הקדוש ברוך הוא זה באסתר, אבל זה נמצא שם, איפה זה שם? אנחנו מאמינים, אתה מצטער, ההצטערות שלך זה חוסר אמונה שלך. אם טעית ועשית משהו לא טוב, זה משהו אחר, תעשה תשובה. אבל אם לא טעית ולא עשית משהו לא טוב, ואתה רק צריך תפילה, וזה התיקון שלך, וזה הזמן, ביתו ובזמן, וככה, אז זה בעיה, אתה תתקן את זה. זה הניהול שלך בעולם לתקן את זה. מי רוצה צדיקים אמר דבר? איפה רב יוסי הצדיק? רב יוסף, מניו יורק. רב יוסי הצדיק, רב יוסף, אוהבים אתכם הרבה הרבה, תדעו, הדברי תורה האלה יהיו להצלחה שלכם, אוהבים אתכם הרבה הרבה צדיק. מה צדיקים?
רב חושב בשבת על קורח, אני במחשבה, אני חושב במשכן של הצדיק, קורח הרש"י אומר, מה קרה לקורח? אינו התעתו. ומה אתה הקורח? הוא רק חושב בספנות, מי הוא? הוא ראה את שמו אין הלך, ורבי יואל הקדוש ביום חמישי אמר על הנועה מלימה לך.
רבי יואל זה
קודש חדשי.
פחד ואימה.
נכון, אנחנו מדברים על רבי יואל הבן שלנו.
כן, רבי יואל הבן, פחד ואימה. פחד ואימה. אני רואה תורה שהוא היה שמע עם
ה... עומד שאי אפשר להשיג את זה. הוא אמר, והוא פתח, הוא אמר לגבי הנועה מלימה, כשהנועה מלימה לפני שבא לעולם, 500 שנה לפני כבר העולם ניזון מהנשמה שלו. הוא עוד לא ירד העולם, הוא עוד לא עשה שום עשייה. 500 שנה לפני כל העולם ניזון, אז צדיקים רואים שיש אחורה וגם קדימה, כמו שרב אמר, בית אברהם אשר פדד, בזכות יעקב נבדה אברהם. כן, חשבנו הרב, הרי קורח, מי יתעה אותו לכאורה? שמואל הנביא. הרי בזה שהוא ראה שעתיד לצאת לנו שמואל הנביא, נגרם לו טעות, אמר שיהיה תוכסים לדעות לצאת ממני, אני טועה, ודאי אם משה טועה, אז רק רגע. אז יוצא פה שכביכול על ידי שמואל נביא נגרמה טעות רצינית לכוח. אז שמואל באיזשהו מקום, הדבר הוא לא טוב, יש פה איזה תשלום מסוים, כי דרך שמואל זה נגרם. אז חשבנו וראינו, בסייעת לשמוע, פה בשולחן זה כוח של הרב ישב למעלה והוריד את זה עלינו מלמעלה. חשבנו, אמרנו, שמואל נביא נולד לעולם, היה התלמיד של אלי, והוא הורה הלכה בפני רבו, ואז אלי מה אמר שהוא רוצה להרוג אותו, ובא הכנה ואמר לו כמו שהרב דרש לזה, ואל איזה התפלל
יבוא בחיים דרש נמצא בתשעה באב
במקנס
תשעה באב.
אז רצינו לומר באמת מה החילוק בין שמואל הנביא לבין קורח. חילוק אחד יש, לשמואל הנביא היה כוח של תפילה, הכנה, אז היא הגנה עליו גם כשהוא עשה טעות, ובא אלי הכהן לגמור אותו, היא אמרה לו, אתה לא יכול. אני התפעלתי על אין זה. ומה שבא בכוח לתפילה הרב אמר, אי אפשר לקחת את זה. אז היא עצרה. אבל, ואצל קורח לא היה תפילה. לכן קורח נאבד. הוא עשה טעות קטנה ועם זה הוא הלך. אבל, לכאורה היה לי קשה הרב, איך כבכל שמואל הנביא גרם את זה, את קורח. כי רש"י אומר שאינו הייתה טוב. הוא ראה ששויית יוחסי. אז מה, דרך שמול חד ושלום נגרם דבר לא? אז איך עכשיו?
אפשר לתרץ את זה בהרבה... אבי הקדוש אומר, צדיק התאמר לפר סופו של עוד כוח.
גם הזכר שלנו של הרב אמר דברים לא פשוטים, כוח כתב וראינו בספר שזה עמק המלך של תלמיד של נערי ז"ל, שכותב דבר עצוב, הוא כותב שהכוח מעונו מתחת האדמה, משה אמת תורתו אמת ואנחנו בדיים. הוא אומר עצם העובדה שהוא עושה את הוידוי הזה כל הזמן, אין לך תיקון בעולם יותר גדול, אומר עמק המלך, מזה שהעולם מתבטא לצדיק אמת. ובזה שכוח אומר שמשה אמת תורתו אמת ואנחנו בדיים, מהכוח זה תבין מה שאמר האריזה שלעתיד לבוא הכהן הגדול בית המקדש שיהיה כוח. הוא אומר זה עצם הוידוי שאדם מתבטא לרב, אז זה כבר מביא את האדם לכל התיקונים, לכל השלמות שלו. אז זה דבר מסכים שזה התיקון הבא בקיצר, זה אמונת חכמים, זה התיקון.
הרב ראש ישיבה שם אולי ששמואל לא גרם לו, למה? כי למה אינו איתתו רק עין אחת? הוא ראה את המעלה של שמואל, אבל ששמואל הראה הלכה מפני רבו, זה הוא לא ראה ובזה הוא נחשב. שמואל היה צריך להועיל לו, הוא היה רואה שללכת נגד רבו, כמו שאתם אומרים שזה החיות, זה כל ה... למה אתה מסתכל רק על המעלה? אם אתה רואה שזה זה, אז זה אינו איתתו, אז זה לא שמואל, שמואל עשה לו את שני הצדדים, היה צריך ללמוד, הוא היה ניצל, אז שמואל היה אמור לו אילו.
הוא לא דיין.
כבוד הרב, שלמה מרדום, שואל, רק ישראל שלמה, שואל, למה הקדוש ברוך הוא הראה לו בכלל את הטעות הזאת ששמואל יוצא מחלטיו? יכול לראות דבר כזה ששמואל, לאהרון, משה ואהרון כשמואל, אז שמואל כמשה ואהרון, אז זה טעות שכל אחד יכול לבוא ותבוא ליפול בה. גם מחתיך הבא הקדוש ברוך הוא בא והראה לו את זה, להאמין לו בפני ניסיון כזה גדול. אז הוא עונה שם שהשם צדיק יבחן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מה עושה לאדם? אתם מרים אותו לגדולה גדולה, מאוד 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 הרים אותו, והשם הוא מוכיח אותו, שם הוא מביא לו את הניסיון להרגיש שהוא באמת גבוה, באמת שהוא במקום גבוה מאוד, שם בשביל לטוף אותו באמת.
כמה אנשים חשבו שהקדוש ברוך הוא מרים אותם, הם חושבים שהם בגדולה גדולה בפרנסה, והקדוש ברוך הוא רק מרים אותם בשביל לתת להם את הטעם של הנפילה. כתוב שלנבוכדנצר, לפני שיבוא המשיח, הקדוש ברוך הוא יעלה אותו להיות המלך של העולם, ואחר כך יפיל אותו. אז שואלים כל המפרשים, אדם שהחריב את בית המקדש, לתת לו עוד פעם גדולה להיות גדול? הוא אומר כן, כי הכאב של הנפילה יותר קשה מהכאב של כל כאב. אז חלק מהעונש של נבוכדנצר באחרית הימים לעלות לגדולה וליפול. הרבה פעמים העונש של האדם שהוא עולה למעלה כשהשם רוצה להפיל אותו. וזה מה שאומרים בתפילה, עתיד אחריתנו וראשיתנו. אז מבקשים הקדוש ברוך הוא שהסוף שלנו יהיה יותר טוב מההתחלה שלנו.
תודה רבה, אפשר להגיד ש...
לבני הצדיק, אוהבים אתכם.
אני...
השם ישמור אתכם. אני אתן לכם צדיקים כל הטוב.
אני חשוב כאמת, אז מה זה אני חשוב כאמת? יש תמיד חכם שהוא קדוש שילון ואין לו פרנסה, אז מה הוא חשוב כאמת? לא יכול להיות דבר כזה. אז אומרים מה שהרב אומר עכשיו, אדם שהוא הולך נגד השם, והשם מעלה אותו, מעלה אותו, מעלה אותו, ואז יום אחד הוא מפיל אותו. אז אני הזה עכשיו, הוא אני, הוא חשוב, הוא היה לפני זה חשוב, עכשיו הוא כאמת, כי הוא לא יכול ללכת ברור, הוא מתבייש.
חזק בני צדיק, בני השכן, אשר יבוא, וכל הצדיקים, כל הצדיקים, הקבוצה של תל אביב, הצדיקים, אוהבים וחביבים, שנשמור אתכם, גברי אל הצדיקים, מבקשים ממנו מכינה שהובאנו אליו לבית, מכינה, מכינה, קדוש ברוך הוא ייתן שמחה, ברכה וכל הטוב.
אמן.
ראינו
את
הצדיקים אותם.
ראינו
את הדבר הזה,
ברוכם הקדוש, שקטן באווירה ממנו שורש של מחלוקת של כוח. בלעדיהם, המחלוקת עדיין מסתיים. וחבל שהם ליוו אותה לאהבה,
דתן רצה להיות במקום משה, דתן, שהוא ייתן את הדת, ואבירם רצה להיות במקום אהרון. ככה הם חשבו. השם, שמה מטהר, השם שלהם, השם שלהם, חשבו מהשמות שלהם. וכוח עכשיו ביצר, אבא שלו זה יצר, ויצר זה על הכל, וכו'. והשם, השם שלהם, זה מה שהיכה אותנו. כמה אדם צריך להיזהר, אדם יכול ברגע אחד במחשבה, כמה אנשים איבדו עולם, איבדו הכל ממחשבה שהם חשבו, אני אעשה ככה, אני ארוויח ככה, אני אעשה ככה. טעות קטנה, טעות קטנה, אדם יכול לאבד את כל העולם שלו, את כל העולם שלו. להרוויח קשה, להפסיד קל מאוד. להרוויח זה דבר קשה, אדם צריך לעמול מאוד מאוד להרוויח. ומתי שאדם מפסיד, זה טעות קטנה, אדם מפסיד את הכל. אדם נוסע בכביש מהיר, טעות קטנה, תאונה מתים כולם. אדם טעות קטנה זה ערס גדול מאוד. וגם אדם משדר אחד לשני את הכל. עכשיו ניקח שתי אנשים פה שאוהבים אהבה גדולה, שתי אנשים שאוהבים אהבה כמו מי ומי, ניקח רותם ומי, רותם ואלמוג, אנחנו מידים שאוהבים מאוד, שתי אנשים שאוהבים כמו רותם ואלמוג, וניקח את רותם ונשים לו מכשיר של לחץ דם ביד, ונגיד לרותם, וגם נשים לאלמוג מכשיר של לחץ דם, ונגיד לרותם, חס ושלום, תגיד דבר לא אמיתי לאלמוג. אז דבר מובן, אם רותם יגיד משהו חס ושלום לא אמיתי, אז הלחץ דם יצחוק, כי אדם שאומר משהו שהוא לא אמת, הלחץ דם שלא דופק, חוץ משיש אולי היום אנשים שפעים לו. אז הלב של רותם יצחוק כי הוא אומר משהו שהוא לא אמת. אלמוג בכלל הוא יודע שהוא אומר לו משהו שלא אמת. רק אלמוג יהיה מול רותם, וכבר אלמוג הלחץ דם שלו גם יצחוק, הוא אותו מהירות כמו שלו. למה? כי הלב מרגיש הלב שלו דופק, אפילו שהוא לא מבין מה, כבר הלב שלך נפל יצחוק. לכן אדם בא לפגישה עם אדם, הוא מבוהל, אתה גורם גם לשני להיות מבוהל. אדם מראש, תבוא רגוע, אתה מרגיש לא טוב, אתה חושב לא טוב, השני חושב לא טוב. אתה עם לחץ דם גבוה, אתה עם דופק, אתה מרגיש לחץ מדבר, השני מולך, אין לו על מה עכשיו שיהיה לאלמוג לחץ דם גבוה. כלום. רותם חבר שלו אוהב אותו, למה? כי אצל רותם יש דופק, כי אמרו לו, תקרא לו עכשיו את זה שזה לא נכון. אז הוא לא מתחבר לזה, זה לא אמיתי, הוא לא מאמין בזה, אבל אמרו לו, אז הלב שלו דופק מהר, אלמוג לא יודע בכלל על מה מסופר, הוא סתם מספר לסיפור שלו קיים, הלחץ דם שלו גם גבוה. למה הוא נהיה גבוה? הוא מדביק אותו גם. הוא מרגיש הלב, הלב מרגיש כמים על הפנים, כך לב האדם אל האדם. הוא מרגיש לבד, הלב של האדם מרגיש את זה.
מחמת זה כוח ירד לשעות תחתית. עכשיו, מחמת משה רבנו, הצדקות שלו, הוא גרם לאחר שמשה רבנו עשה פעולות שכביכול זה לא בשכל, כי עצם העובדה שכוח מודה עד היום שמשה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים, אז באדם שהוא כביכול בשיא הטעות הוא מודה שהוא טועה, ועוד עם דתן ואבירם שהם טענו את כל המחלוקת, זאת אומרת שמשה רבנו עשה פה משהו מעל הטבע. אז מה זה אהבה? עכשיו נו, אהבה זה כביכול נתינה, זה לא רק באדם שעשה טוב, אלא זה דבר שבאדם שעשה מחלה. זאת אומרת שעם ישראל עשו כביכול עגל, הקדוש ברוך הוא אמר אלף ממני והשמיני ועשו אותך לגוי גדול, משה רבנו אמר לכן גם מסתכלה. ולא רק זה, הוא גם כביכול כאילו לא עשה כמו דיל עם עשרים על חשבון עם ישראל כביכול שהוא התגדל, אלא ויתר על עצמו וגם על דתן ועבירה וגם על כוח בוקר ויודע של כל כך ויתר, שזה גרם לקורח, אפילו שדתן ועבירה טענו את המחלוקת, הוא אמר שכביכול הם אמרו
משה
ותורת
אמת ואנחנו בדיים. רק נשאר בקול, בשבת קודש חשבנו מה בלק ובלעם, בלק בן ציפור, מפרשים אומרים מאורחם הקדוש נמי, שהיה לו ציפור שהיה סיטה חתומה, מחשב גדול פחות מבלעם. מה הוא אומר? ילחך כרחוך השור. מה פירוש שאתה ילחך? הקהל סביבותינו ככל חשור. מה זה ככל חשור? למה דווקא? ומה זה סביבותינו? למה אתה סביב? ומה זה ככל חשור? ובכלל, מה הוא פוחד? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לא לצור על מואב. שתי פרידות יש שם, רות המואביה, הנה עם רב יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לא להילחם איתם, אז מה אתה לחפש מלחמות? הרי כל בן אדם צריך לחשוב איך לא לריב, לא לחשוב איך כן לריב. יש לך מתחרה בעסק, אל תחשוב איך לריב, תנסה כמה עד שבלתי אפשרי לריב תריב. כלל גדול בחיים, גם מתי שצריך לצאת למלחמה, תגור את המלחמה עד הרגע האחרון, הוא יתפרק לבד. אל תיכנס למלחמה להינזק, תן לו יתפרק לבד. שתי מלחמות הרבה פעמים, תן לשני שתקרוס בתוך עצמה. אל תלך סתם למלחמה. מה אתה מחפש? רק אם אין ברירה וזה ממש סכנה, אז יוצאים למלחמה. ויש סימנים ודברים שצריך יוצאים למלחמה. סתם מצאת למלחמה, מלחמה אין מנצחים. יש כמה פחות מפסידים. אין במלחמה מישהו שמנצח. יש כמה פחות מפסידים. הרבה פעמים החוכמה תשב בשקט, האויב שלך יקרוס בתוך עצמו. מה עומד בלק והולך ואומר? הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה לא לעשות מלחמה. מה אתה הולך להילחם? מצווה אותנו לא לצור עליהם אפילו. בני ישראל רצו לעבור, ביקשו, נקנה מים, אוכל, נשלם כסף. מתנהגים כל כך מנומסים. אומרים, נבוא, רוצים לקנות מים, פחית, לשלם. מי לא רוצה תיירים? כל מדינה עושה פרסומות והמון כסף בשביל שירוב תיירים למדינה. תיירים זה דבר שמביא פרנסה. יש מדינות ש-30-40% מהכלכלה של המדינה עומדת על תיירות. בני ישראל עשירים, כל אחד היה לו 90 חמורים, לובים, מלאים במפתחות של כספות, היו עשירים, לקחו הרבה כסף בארץ מצרים, ביזת הים, פורי זהב נסלח, נקודות הכסף, היו עשירים עצומים. אז מה, יבואו תיירים, יקנו שתייה, מה אתה יוצא למלחמה? איזה טיפשות אתה יוצא למלחמה, בשביל מה אתה יוצא למלחמה? מה המלחמה הזאת? בשביל מה המלחמה הזאת? על מה המלחמה? איפה? אז הרבה מפרשים אומרים, הוא כל כך שנא את עם ישראל, הוא כל כך שנא את היהודים, הוא ראה שעתיד לצאת ממנו, רות המואביה, אז הוא אמר, אני מלחם איתם שהנכדה שלי לא תתגייר. הוא רצה ללכת למלחמה שלא לא נכדה שתתגייר. ושלא יצא דוד בן ישי, שלא יצא בן ישי, לא יצא משם, הוא היה מוכן ללכת למלחמה, שלא יצא בן ישי. מה זה? אתה ילחך סביבותינו ככוח השור, מה? ידוע שהכיסא של הקדוש ברוך הוא יש בו ארבע פרצופים. איזה פרצופים? אכן, אריה, קור, נשר, ויעקב אבינו, ואנוכי לא ידעתי, אנוכי, יהוד, יעקב, גם יעקב. היה שור, הדמות של הקדוש ברוך הוא, כיסא הכבוד, ואז התפללו שזה מזכיר את העגל, וזה לא טוב, וזה נהפך לקרוב. כן. הכיסא הכבוד היה דמות של שור, ואז זה כל פעם כיסא הכבוד זה מזכיר את השור, את העגל שבני ישראל חטו בעגל, ואז היה עושה קיטרוג על עם ישראל, התפללו ושינו את זה משור לקרוב. קרוב זה פנים של תינוק, קורא, חומה, שינו את זה מזה, וזה על ידי תפילות של צדיקים וחסידים. הגמרא רבותינו מבארים את זה, מה היה שם ואיך היה שם. שינו את זה מצורה של שור לצורה של קרוב. ולפני שיבוא המשיח, לפני שיבוא הגאולה, זה יחזור חזרה להיות שור. מה אומר בלק? בלק אומר, הנה עם רב. רב זה רות המואביה ובועז, התחתנו, יבוא המשיח. יבוא המשיח, מה יהיה? ילחכו סביבותינו, אז כבר אי אפשר לבוא עד אלינו, זה כבר במשיח יבוא, כבר אין לנו קיום. ילחכו סביבותינו כלכוך השור, השור שיחזור להיות את כיסא הכבוד. לכן, אבא, תקלם, נגמור את זה עכשיו, לא נשאיר את זה, זה סכנה שיכולה להכחיד אותנו. פחד, הוא אמר, נגמור את הדבר הזה מהר, לא נשאיר את הדבר הזה.
הדבר הזה מסוכן, נגמור אותו מהר. זה מה שבלק רצה להכחיד את זה מהר, מהר, לגמור את זה מהר. תתפללו עלינו, אנחנו סובלים איסורים קשים קשים, ידוע, עברנו בחיים הרבה איסורים, האיסורים שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים הם קשים לנסוב, וכל לילה שאנחנו עוברים זה נס. בליל שבת החנקנו בלילה והיינו ממש, והגיעו עד שער למוות, ומליל שבת אנחנו בעשרה ימים עם חום, 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 יש לנו זיהום בבטן ודברים, יש לנו ניתוח בחמישים החודש ורוצים בשישה.
לקלל בן אדם, לעשות לו משהו, לאדם שאין לו, הוא חסר יש לו. כשאנחנו נראה את זה, אנחנו נשנא את אותו אדם שהוא עושה את זה, ואנחנו, יהיה לנו חמלה על אותו המסכן. אבל הקדוש ברוך הוא ראה איך בינם ובלק מתים כל מיני כאלה כתוב, כתוב ברש"י אומר שבפעם הזאת בלעם ניסה לבוא בעין הרע, לדעת להם עין רע. אז כשהוא ניסה את כל הדרכים לקלל וראה שעשינו רק ברכות, ועכשיו הוא הפך לעשות בעין הרע, מחמת כל הניסיונות הקדוש ברוך הוא כבר נהיה לו כל כך חמלה עם ישראל, ברור שהיה לו, נהיה לו עוד הרבה יותר, אז אפשר להגיד, וישא בלעם את עיניו של מי? של הקדוש ברוך הוא, כי לא ייתכן עיניו של בלעם, לא עין אחת. וישא בלעם את עיניו של הקדוש ברוך הוא, והארץ ישראל שבונים הזה.
עצום. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? יעשי אצל העולם נחרב ברגע ונבנה ברגע. כן, צדיקים?
אבל אפשר לשאול משהו פנחס?
כן, צדיק.
פנחס זה רוחה, וכאילו שומר האיש המוקע שהוקה את המדיינית זה מרי בן סלו, ואחרי זה מזכיר עם את כוזבי בצור. בהתחלה אומר הרחיים, התורה כיסתה עליה, כתוב במוקע שהוקע. למה התורה לא אמרה את השם שלו? הוא היה רשע, זה מרי בן סלו, תאמר את שמו. זה לא היה כמו המקושץ לפחד שהתורה כיסתה עליה, כי באמת עשה כמו שמורה נורב אמר בתורת הריב בשם שמיים עשה. אבל זה עושה דברים קשים. אז הרוח חיים שואל, למה התורה כיסתה בהתחלה? אם התורה רוצה חסה לרשעים, שתחסה עד הסוף. ואם התורה בחיים מגלה, אז מה היה בעיקרו? וגם למה כתוב איש הישראלי? אני שואל, הרבה מהאתר, למה כל העריכות הזאת? איש הישראלי זה, איך לומר, מה לומר? הרוח חיים הקדוש מתרץ תירוץ לגבי קידוש השם. הוא אומר שמה שעשה פנחס זה היה דבר עצום, עצום, קידוש השם שאין לו התחלה ואין לו סוף. אם היה הורג סתם אדם, כשהבן אדם בא והורג סתם אדם, על סתם אדם אולי שיש פה קבוצה של אנשים שכן יעשו את זה. אבל כשאתה יודע שאתה עובד מול אדם ענק, ב-250 נסיע לבית שמעון, מי יכול להתקרב אליו בכלל? צריך אומץ ואדיר ולעשות את המעשה הזה. והשנייה שהייתה בת של מלך בכלל. אז רבי חיים בן עטר אומר שבמקום שהסתיים המעשה והתורה באה ודיברה על הכיבוש השם הגדול, אז היא באה ופינת השמות כדי לתת ערך גדול לפנחס בכלל. לא, לא לערך קוראים לזה, לא לזה. וראינו רבי יואל מסת נביא, דבר מפחיד הרב. רבי יואל מסת נביא בשם הישמח משה, הוא אומר, הרי זמרי בן סלויה בן 250, וזמרי בן סלו, הוא בא מיורדי מצרים, הוא היה ילד קטן כשיעקב אבינו עליו השלום נכנס למצרים, היה גם זמרי בן סלו שם. וזמרי בן סלו ראה את הדמות זיוקן של יעקב אבינו. אז אומר הישמח משה, אין מצב בעולם שאדם שראה את הדמות זיוקן של יעקב אבינו שיחתך את כזה. אין דבר כזה, כי יעקב אבינו זה יתקד אלת יעקב. מי שראה אותו פעם אחת לעולם לא יחתך. אז מה הוא אומר? הוא אומר דבר מוסכים. הוא אומר שזמרי בן סלו, כל החטא שלו היה לשם שמיים. הוא אומר, הוא ידע שהם רוצים את משה שיפול בעבירה הזאת עם כוזלי. והם עשו שם כישופים ודברים קשים שאי אפשר לצאת. בזמרי בן סלו אמר, אני לוקח את זה, את החבילה עליי. לכן התורה מציינת, איש הישראלי. והמוכה אשר הוכה, התורה מכסה עליו. ואז תשאל, למה הוא מת? כי אחרי הכל עשה את המעשה. מיתתו כפרתו, הוא חייב לרות. אבל בשורש, הוא אומר, הישמח משה, אז הכל החטא הזה היה לשם שמיים. ובזה גם תבין למה זה יגיד שם הרבי עקיבא, כמו שמורון הרב כתב, איך באו דברים כאלו טובים לרח זה. ושם הבנתי, אבל מה זה? לראות פעם אחת פנים של צדיק, יעקב אבינו. הוא אומר, הישמח משה, מי שראה פעם אחת את יעקב, לעולם לא יכול לעשות את זה. זה כך פעות את זה. מפחיד, אך.
טוב, הקדושה משפחת ופנחס, פנחס, עניין נותן לבריתי שלום. איזה בריתי? התורה הקדושה אומרת, בכוח שלו עתידים לעשות תשובה, ועתידים לעשות תשובה נצחית. איזה תשובה? בזמן שאליהו הנביא עמד בכרמל, ועמד, יחזיר את כולם בתשובה, ותשובה עתידית, הנה הנוכל שולח לכם, שגיע הנביא לדבר יום השם, ושיב אבות אל בנים ולבנים על אבותם, שעוד פעם יעשו שם תשובה. הכוח של מסירות נפש, ואיפה פנחס נענש, פנחס לא היה, אותו פנחס מה הוא היה? הוא נפתח. היא נפתח את ילדי, שהוא אמר, הוא יבוא אליי ראשון, הוא יבוא אליי ראשון, מי יבוא ראשון למי? ואיבד את הרוח הקודש. פנחס, פנחס הגדול, פנחס בן אלעזר. היה עד זמן שנפתח את ילדי, ואז מבט שלו מי יטיל את הנדר, נתן לו את השיעור גם לפני שנה באזור תשעה באב, ושם איבד את הרוח הקודש שלו פנחס בן אלעזר.
כי לא היה צריך לבוא, אז לא צריך לפתח.
כמו שאמרנו, צריך לדעת לעשות איזונים בחיים. איפה שאין איזונים, דבר נהרס. אדם צריך איזונים בחיים.
קצר
לחפץ חיים. אבל יש לכם גם את המפתח של הסיפור.
המפתח כבר האדמו"ר אמר.
אם יש מפתח זה חשוב. יש הרבה סיפורים, צריך סיפורים שיש להם מפתחות.
היות שהרבי דיבר על רפואה, אז אני רוצה להזכיר סיפור קצר מחפץ חיים שהוא הרבה מלמד, מדברים על תפילה ועל פי השחקים. חושבים לפעמים, מה התפללתי? רגע התפללתי, אבל זה ברגע של תמיות. אני חושב שהסיפור הזה יכול הרבה ללמד כל אחד. גם בהקשר מה שאמרנו בשבת בבוקר בקצרה על הרבי מטריסק, הבן החמישי של המגד מצ'רנובל, שאמר, אין לך רשות לערער אחריה, זה הולך לתאר צמאים, מישהו אומר שהוא כלום, הוא עושה משהו קטן, אין לך רשות לערער אחריה, אין לך כשאלות לשאול למה הקדוש ברוך יש לי נחת רוח, כי זה חוק קבוע של ילדים של הקדוש ברוך, אבל הפוך, כשאדם חושב שהוא טהור, זה כבר גאווה, מזה הקדוש ברוך הוא לא סובל, אבל כל דבר הכי קטן שיהודי עושה זה, הוא לא צריך לדעת למה, אין לך רשות לערער אחריה. זה דיברנו בשבת, אבל עכשיו הלב שלי מתפרץ כשהרבי דיבר. החפץ חיים, שהוא היה מדוד מכל דבר, מכל פציעה, היה את אחד התלמידים שהוא שם לב שמיד שהבחורים גומרים מן חגדוי ויוצאים לחדר אוכל לאכול, והיה בית הכנסת היה ריק, הוא היה נכנס כדי שאף אחד לא יראה, הוא היה פותח את ארון הקודש לדקה ואומר משהו וסוגר והולך. הוא החליט לעקוב ולהיות בעזרת נשים, הוא ראה שחפץ חיים זה יום יום, מאוד עניין אותו מה החפץ חיים אומר בדקה הזאת. אז הוא התחבא, ואז הוא שמע שהחפץ חיים פותח, הוא אומר, ריבונו של עולם, ישראל מאיר הוא כהן, הוא יכול להיכשל בכעס, אני מבקש ממך שתציל אותי שאני לא אכעס, כי כהנים כעסנים הם. אני רק אומר, כולנו רוצים ויחלים שהתפילות יתקבלו, אבל כשבן אדם מתפלל בקביעות, זה רגע או חמש רגעים, אבל בקביעות כל יום, וכולנו מתחננים ומבקשים מעומק הלב שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואתו למורנו ורבינו הרב שליט"א, שאף אחד לא יחשוב שאם יש לי רגע להתפלל או חמש רגעים, נו, זה צריך ללכת לקרוא השמיים ולעשות שהקירות יזדעזעו.
אנחנו עכשיו זמן של הרחיים הקדוש, הרחיים אנחנו קשורים אליו הרבה, והיום עברנו יום מורכב מאוד, כל דבר בחיים שמים, אנחנו יש לנו כל דבר, אנחנו לוקחים מהר החלטות, מהר אנחנו אומרים צריך לקחת החלטות מהר, ובהחלטות שלוקחים מהר הקדוש ברוך הוא מאמינים בזה בסייעתא דשמיא. אחד הדברים הקשים ביותר, החלטות שיש לנו, זה החלטה שאנחנו צריכים לקחת על הניתוח. זה החלטה שאנחנו, רבי יוסי הצדיק ועוד כמה צדיקים, מוסרים נפש איתנו, הרופאים. זה דבר שקשה לנו, ואנחנו מבקשים מאור החיים הקדוש שבשמיים ממציאו של בטבע, החלטה נכונה איך ומה לעשות. אנחנו אנשים שקלים בהחלטה, ונצמדים להחלטות שלנו, ויש לנו פחד להחליט. קדוש ברוך הוא, יאיר עמנו ויאיר עמנו. אנחנו מסתכלים, ויאמר עיניו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תשמור על העם הזה, לארץ השם שבאשר, ותכף על זה. מי רוצה עוד לשאול עוד דומה? בניין צדיק, אתם קודש קודשים, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. טוב מאוד מאוד. קדוש ברוך הוא, אתן לכם סייעתא דשמיא. כל הצדיקים של שובה ישראל, תמחלו לנו מפסח, אנחנו ממש קשה לנו. יש לכם רבי יואל שהוא קודש קודשים, קשה לנו בחיניים, לא עונים תשובות מהילים, הכל מעט, ממש בבקשה להקפיד להחזיק את כל הדברים בכל הכוח, ולהשתדל לעזור לישיבה בכל הכוח, לעזור לישיבה בכל הכוח, זה זמן שצריך לעזור יותר מכל זמן, וכולם להיות באחדות ובאהבה, ולהגדיל את התורות, ולהגדיל את הקבוצות, ולהגדיל את הכל בכל הכוח. כן, רבי יואל,
פסוק מצוי פה
לדבר
אדוני על משה לאמור. בפרשה אתם רואים שמשה בן הגיע לוועדה של לדבר משה לאדוני לאמור, זה פלט פעות מה שמדבר שמשה דורש מקוד ברוך השאלה לו דברים שאתה יכול משה בן הוועדה
משה בן הגיע לדברים שאי אפשר
מי שמתחבר לסך לדברים למשה בן הוא
אמרנו לפני חודש משה רבינו אמר הקדוש ברוך הוא לא יש דבר עם הנוכי, ומתי שהוא הגיע לסלע שהוא יקע את הסלע ולא דיבר לפני שנפטר, אמר ואין הדברים אשר דיבר משה, הדברים מה הדבר שהוא אמר כבד לפה אנוכי הרי לא יש דברים אנוכי, ובסוף במקום לדבר עיקה ושם הריבל, והיה צריך להגיד אלה הדברים אשר דיבר משה שלא נכנס לארץ ישראל.
הרב, אני חושב שאין מישהו בדור בשבע שנים האחרונות בלי לומר את זה בשום חנופה באמת ברורה, שעשה נחת רוח למשה רבנו יותר מורנו הרב, ואני אומר את זה בעומק המחשבה, דברים שהתבוננתי בהם.
אז ודאי לנו, והפשוטים, שמשה רבנו עליו השם, ודאי יענה לכם הרב וירפא אתכם.
אמן.
ויהיה לכם ישועה גדולה, הרב.
אמן.
כי הרב, אנחנו שמחים אתכם שהרב ירגיש טוב, והרב יהיה בריא.
אמן.
ובעזרת השם יהיה לרב ישועה גדולה על כל הניתוח הזה.
יש אור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש אומר, אין הקדוש ברוך הוא חפץ לבוא, משיח לא חפץ לבוא בתור של בצנים. מי יודע את אור החיים הקדוש הזה? פרשת תצווה. אין הקדוש ברוך הוא
בטלים מהתורפים
בתור של בצנים
שלא עוסקים בתורה,
ומשה רבנו יבוא לפני לסלול את הדרך כדי ללמד תורה ולצטט עוד דברים. יש בזה כוח. אנשים הנלומים, אנשים היהודים, אנשים המבינים הכוח של ספר דברים, זה ישוע בכל הרבה דברים בחיים. גם בן אדם לא מסתדר, לא כן מסתדר, הוא כועס, הוא עצור, הוא שמח, אדם לא יודע את התיקון, אדם לא יודע מה הוא בונה ומה הוא עושה בדבר שהוא באותו רגע. ואם אתה עובר את זה בשמחה ואתה לוקח את זה בשמחה, אתה לא יודע איזה עולמות אתה בונה בשמיים, אתה לא יודע ואיזה השגות אתה משיג בשמיים.
והישיבה כל כך הדברים שמתגעזים, ממש נכנו במועצות לפה, שום מיד מחזור שלי, 8 שעות לא מדבר איתי מילה.
עזור זה רבי יואל.
יש מיליון למצב עוד הרב שאנשים בתל אביב, 8 שעות, לא מדברים מילה, מזוהר. אין להם חיים, אנחנו כל הם מסביב התורה, אנשים, אתם מהאברכים, עומדים תורה בשעות, נטו. אנשים בעלי בתים, נשים, יושבים ברמת דוד בגינה, קוראות ספר דברים, אמיתי, העולם מתהפך, זה דבר
רזימיר צדיק, תדעו, כל התפיסה של שוב הישראל, כל התפיסה, אנשים לא מבינים את זה, הכובעים, הבגדים, הלבן בשבת, אנשים לא מבינים את מה שאנחנו חושבים. אנחנו היינו בגיל 13, כל הילדים הלכו לישיבה קטנה, שמו אותנו במונית ירוקה ארוכה של איזה אדם מאשדוד, קוראים לו בני פרחן. היינו בן 13, שמו אותנו במונית, שלחו אותנו לירושלים בבית קטן. כל הדרך ישבנו, היה ראש חודש אלול, בכינו כל הדרך. ילד קטן, בן 13, 13 חודשים, כמה חודשים, הולך לישיבה. הגענו לישיבה לבד, חדר, 7 תלמידים. ואנחנו זוכרים את הדמעות שבכינו בכבישים של ירושלים. אנחנו זוכרים, האוטו היה נוסע, מגיע, מסתובב לכיוון בית שמש, עולה באיזה עליות ככה. אנחנו זוכרים, היינו מתפללים שהזמן לא ייגמר, שהיינו פוחדים. אותו לילה בראש חודש שלו, בכינו כל הלילה. אני בן 13 וכמה חודשים. נתנו נדר לקדוש ברוך הוא כיום. לבד הייתי, לבד הלכתי, ולבד נבנה דרך חדשה, כי אבי ואמי עזרוני והשם יאספני. ובאותו יום שמנו מסלול כבד כבד וחזק חזק במחשבה שלנו, ובקו הזה הלכנו כל החיים. וכל המהות של שום הישראל זה עולם, זה מחשבה, זה קו, זה ראייה, זה דבר אחר לגמרי, זה מציאות אחרת לגמרי. אפשר, בוחנים דברים בתוצאות, הדברים לא נבחנים באותו רגע, חיים נבחנים. מי שמודד כל יום מה הרווחתי, מה הפסדתי, הוא אדם שאף פעם לא ירוויח. אדם צריך להסתכל על החיים בטווחים רחוקים, טווחים רחוקים. אדם צריך להסתכל מרחקים, בפרנסה, בחינוך הילדים, התוצאות זה מה הילדים, איך הילדים, התוצאות זה איך המציאות של החיים. התוצאות זה לא אותו רגע, אותו רגע אל תתפעל אף פעם. מתי שאתה למעלה למעלה אל תתפעל, ומתי שאתה למטה למטה אל תתפעל. תדע לקחת את הדברים באיזונים ובמחשבות נכונות וחכמות, ולקחת את הדברים בטווח ארוך. ומי שיסתכל בטווחים ארוכים, הקו והדרך של שום הישראל והתורות וכל הקו של כל המציאות של שום הישראל, זה עולם, זה עולם שבו ישכון אור, שיש בו אור גדול גדול. מי שיחיה את זה, ייכנס בפנים, יחיה את זה, אבל באמת לא בשביל לבוא לקחת מה שנוח, את הפרחים ולרקר, או מטפסים על הר, זה פה החליט, פה אני אצור, אני אחיקים פה בוטקה, עם קור פה שתייה חליפה, השם מפה אני אצור, אני אעשה מקום לישון. לא, תטפס איתנו עד הסוף, עד למעלה, תעצור למטה, אתה תיקח את ה... עוברי דרכים שמטפסים למעלה, ואתה רק תקנה ממנה. תמשיך, תמשיך לעלות, 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 להסתובב, להסתובב, גם אם קשה, 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 עד שתגיע לראש המגדל. ברוחניות, בגשמיות, בכל הדברים.
עד אחרי שבוע למושות.
כן.
בעיקר בקרסה וגיא בעיקר בקרסה.
תמשיך, ראינו כבר, אנחנו בגיל 50, אבל אנחנו יושבים על הרבה דורות, ראינו את בבא מאיר, ראינו את בבא סאלי, ראינו הרבה גדולים, אנחנו יושבים על, אנחנו חיינו במאה הקודמת, ובמאה הזאת אנחנו כבר בשתי מאות חיים, ובשתי מאות האלה רצו המון המון דברים. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
הרב, עשיתי כמה ימים לבך, שאלה מהרב, אנחנו עושים שיעורים קבועים, עכשיו התחלנו סדר ממש, עושים בחינה אחרת. המכתבים הראשונים של החמישים דף הראשונים, כל דיבור של הרב, מי שרוצה להכיר באמת את הצדיק, בתוך שיעור חיכמה, הרב הספר הזה, זה קודש הקודשים, אנחנו אומרים את הדברים אמיתי על השולחן, לא ראינו יסודות כאלו בחיים שלנו, דיבורים כאלו שרב שם מביא, זה לא רק דברי תורה, זה דרך שרואים אותה בתוך השיעור חיכמה.
רבי חיים צדיק, ואתם לא כמו אחרים ש... שוב הישראל נותנת לאנשים, יש לנו מרחבים שאנחנו נותנים לאנשים, אנחנו אימן פקוחה ונותנים מרחבים לאנשים. את המרחבים, היה אנשים שלקחו את המרחבים בצורה לא נכונה והחליקו, לפעמים נוסעים בכביש ומחליקים בעקומות. אתם רבי חיים ידעתם להישאר על הכביש כמו שצריך, אנחנו אוהבים אתכם אהבה גדולה מאוד, ושמחים היום הרבה הרבה בבת שלכם, שגם היא צדקת גדולה גדולה, בנות של כל המשפחה שלכם, חינכתם בית, רבי חיים, אשתך הצדיקה, הילדים שלך הצדיקים, חינכת בית על טהרת הקודש, שמה שאמרנו לכם, לא זזת ימין או שמאל בכלום. מה שאמרנו לכם, לא זזת ימין או שמאל. היה עוד חכמולוגי.
לא איתנו. עבדו את הכל.
ולכן חושבים על הדרך, חושבו
אחריו, אבא של החתן
יש לכם בן צדיק, בן צדיק, בן אהוב, בן חביב, שמשמור אותו, תמיד חכם, מיוחד, בעל מידות טובות, בעל מידות טובות, מידות מיוחדות, זה שמחה עצומה, שמחה שאין השנים, שמחה שאין השנים.
אמרנו לו שהאירוסים, הרב הזמן אותנו לאירוסים של הבת שלנו. הוא אמר לי גם הוא אותו דבר.
אנחנו עוד מעט נעלה ותעשו פה שמחה לכבוד אור החיים הקדוש עוד שעות. עוד קצת נדבר תורה, אנחנו כבר יושבים, אני יודע עוד פעם מתי נשאר לדבר תורה.
זאת השנה היום הרב יהיה בריא לגמרי.
אמן! צריכים לטפל בדברים, צריכים לטפל בדברים, זה מסוכן. כן צדיקים. אם היינו מטפלים בזה לפני שלוש שנים, זה מגיע למה שהיא לפני ארבע שנים. אתם צריכים לטפל. יש דברים שצריך לטפל.
תודה מספר לא
עכשיו. אני עושה, אם עכשיו זה אנחנו צריך לטפל.
תודה מספר לא עכשיו כזו ש... הוא היה קולה פרות, אני העיר שופט אותן, ומחלק אותן בפעם אחת.
עם אותו אדם עשיר שבא ואמר לו,
נכנס על תמיד
אחד.
לכאורה גודרים מעונש.
וגלות, ללכת ממקום למקום למקום למקום, על מה שפגעו בתמיד חכם ושתק.
אז מה עונש גודרים כדי שדיבר על תמיד
חכם? נשים אלו. בבא סאלי היה גר באיזה עיר, ומישהו דיבר לא טוב על הבעל שם טוב. בבא סאלי אמר, לא נשאר לגור בעיר הזאת, עבר דירה. אדם בפה יכול לדבר, מה אתה מדבר, אתה יודע מה אתה מדבר, מה אתה מדבר, אתה יודע. אם היית תמיד חכם שחטא, תערי רחב שמעשה תשובה, אתה לא יודע מה, לא יודע איך. מה אתה, מאיפה אתה יודע, מה אתה בכלל יודע? מה אתה בכלל יודע? מה אדם יודע, מה אדם, האור חיים הקדוש שהיה מחלק אוכל לעניים, והיה זמן שלא היה בשר, ובא עשיר ואמר אני רוצה, האור חיים הקדוש אמר זה של עני, אתה לא יכול. אמר אני עשיר, אני תורם, אמר לא, אבל זה בשר לשבת לאברך עני, אתה לא אברך, אתה לא עני, אין בשר, אין בשר, אבל זה של אברך. והאור חיים נתן את זה לאברך, אותו אדם התחיל לבזות את האברך, האור חיים שתק, ראה לה מידת שיש עליו כיתור גדול בשמיים, הלך לגלות. גלות זה עשו לישון שתי לילות באותו מיטה. הסתובב ממקום למקום בגלות. ואז שם הוא הגיע לנסות של בחוקותיי תלך, הוא את ה-42 פירושים שהוא פירש, והגיע לאיזה בית כנסת באיזה שבת, ועמד הרב התחיל להגיד, גילו בשמיים ואיזה צדיק גדול רבי חיים בן עטר אמר כך וכך, ורחיים הקדוש לא ידעו שהוא רחיים הקדוש, חשבו שהוא איזה שנורר שמקבץ נדבות, והרוחיים היה צועק, מי זה הרוחיים? מי זה הרוחיים? היה מקלל אותו. והרב היה אומר, תעצרו אותו, מה הוא מדבר על הרוחיים? ליל שבת, שבת בבוקר, מנחה. ומוצאי שבת הרב אמר, תיקחו אותו לבית סוהר. ואז היה רעד גדול, ואז הבינו שהוא הרוחיים הקדוש. ואז הוא הבין שפה הוא גמר את התיקון שהוא פגע בתלמיד חכם.
אפשר להגיד, אבל שעושים את התיקון, כי הרי הפגיעה בתלמיד חכם. שהוא פגע כביכול בעקלו, במסווה,
יראו צדיקים, זה לא פשוט אחדות בעם ישראל. אנחנו רואים שזה הדבר שהיה באוכרנו כל הזמן. מה היה באוכרם של עם ישראל? מה שנהנו עם יעקב אבינו, יוסף, השבטים, ראובן, מחלוקות כל הזמן. יצאנו ממצרים, מחלוקות, משה, כך, מחלוקות גם הגמרא, מהות של הגמרא, אבל צריך לקחת את זה בצורה חיובית, לא בצורה שלילית. שהגמרא מחלוקת הבאי, רב, כל דבר חולקים בתורה. היהדות בנויה ממחלוקת, אבל בלי שנאה. מתי שזה הלך לקו של השנאה, ואנשים לקחו את זה באופן אישית, ולא לקו של המחלוקת של התורה, אלא כל אחד לקח את זה לקו אישי, זה נהיה חורבן. מתי בעם ישראל, דוד המלך שלט בעם ישראל, עם ישראל היה מאוחד, אחרי ששאול המלך תפס, הוא היה המלך הראשון תפס, כל עם ישראל היה מאוחד פחות או יותר תחת שאול. אחרי ששאול המלך מת, 7.5 שנים היה מלחמות בתוך עם ישראל עד שדוד השתלט. 7.5 שנים עם ישראל נלחם בפנים, לא היה רגוע. ולפני כן בזמן השופטים היה כמו קונטונים כאלה, קונטון הזה של משפחת זה, זה של שבט זה, זה של שבט זה. לא היינו מאוחדים עם איזה ממשלה אחת, עם אחד, צבא אחד. אפילו המביא גט מיהודה לגליל צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב. היו בונים גדרות, היו בונים מכשולים. בתוך עם ישראל היו מתנהגים כמו אויבים. הגמרא אומרת, מי שמביא גט מגליל ליהודה, צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב.
כמו שתי ערים.
גבול, בלוג, חומות, לא רצו אחד לראות את השני.
אבל זה מה אנחנו גדים תמיד החיים, למה?
רצו אותי בתוך אחד מדרך חיים. קודם כל צריכים לדעת מה ההגדרה של המארץ. מה הגדרה של המארץ? הגדרה של המארץ היא לא פשוטה. כבודו, מה הגדרה של המארץ? מה הגדרה של המארץ? כל המסיב, ביטול את המארץ כמו כופתה לפני הערים. מה זה המארץ? יש הרבה.
סינה לתורה.
ורבי עקיבא אומר, כשהייתי המארץ, כשהייתי המארץ, המארץ צריך לדעת מה הגדרה של המארץ. הגדרה של המארץ יש לה הגדרה. הגדרה של המארץ, יש בזה הגדרה של המארץ.
המארץ הוא לא יכול לסבול את האמת, שונא את האמת. הוא לא יכול לסבול אותה. יכול להיות את התורה
בשביל. יש הגדרה, בלי נדר באחד, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, ניתן לשיעור מה זה הגדרה של המארץ. למארץ יש הגדרה מה זה המארץ.
גם במעשרות
יש הגדרה של המארץ. למארץ יש הגדרה, אומרים, האיש הזה המארץ. יש הגדרה מה זה המארץ. המארץ זה לא, האיש הזה המארץ. זה לא סתם כותרת, יש הגדרה של המארץ.
רב, מה אומר לא שימש חכמים? המארץ. זה אחד מהגדרות.
מה צריכים?
צריכים חמש. לא שימש תמיד חכמים. רבי נחמן בן יוסף כותב בספר המידות, לא שימש תמיד חכמים חייב מיתה. ככה כותב רבי נחמן בספר המידות. זה מפחיד. הרב הזה, מה שהרב דיבר עם דוד המלך, שהיה שם חילוקים.
וגם אחרי ששלמה, נפטר, כבר הכל התפרק. הבן שלו כבר בא, כבר הכל התפרק. זהו, מתי פעם היה לנו משהו זה? היינו מחולקים, מפורדים, תקופות קצרות מאוד מאוד על ישראל. היה בזמן שאול המלך קצת, אחר כך 7.5 שנים מלחמה בפנים, דוד המלך עוד פעם תפס את זה חזק, שלמה ניהל את הכל טוב, אחר כך עוד פעם התפרקנו, לא היה עוד פעם מחול. עם ישראל התפרק. שתי תקופות עם ישראל היה אחד. הביאו את שאול המלך תקופה, דוד המלך תקופה, שלמה, זהו. יהודה, גליל,
זה... רש"י בהר סיני כותב, כאן שכל החניות היו במחלוקת. והאחד שם ישראל, שבלב איש אחד ולב אחד, מכאן, כל החניות היו במחלוקת.
מה המחלוקת הזאת? מה המחלוקת הזאת?
עכשיו אני חושב שזה
ההסתכלות. יש וורט מהקוסקה שהזכרתי בשבוע בבוקר, שאומר שכל מחלוקת של שם שמיים שיכולה להתקיים, וזה הברוך, אם הוא חושב לשם שמיים, אז אין מה שיעשה תשובה. אבל אם הוא יודע לפחות שהוא לא בדיוק לסדר, אז אם יהיה תשובה, אז דיברנו בקשר...
דיברנו את זה, שרב אמר את זה. שאמרת לי, רבי חיים, מי שחולק לשם שמיים, תברח ממנו. כן, הוא הכי מסוכן, שאומרים לשם שמיים.
אז המחלוקות האלה, כשאין רבה, הוא לא מקושרים לרבה, אז חושבים שאני הרבה, חושבים שאני הצודק, אז אין ביקורת, אז כאן מתחילה הבעיה.
לא יש לנו רבה.
מסתכלים על הבעים, מרידת הדורות. אנחנו זוכרים את הרבה מפיצבורג שנעזר
בשבת,
תראו, יש לנו רושמים בחיים, מדברים עם הרבה מפיצבורג.
קרתי תאושים עשרות שנים.
תגידו עלי ירמיה.
הוא היה שר. כמה אימי לנומר הבאים תלמידת של אהרון?
אני הייתי נוכח שהוא...
הוא עשה את כל השירים האלה, איזה עוד אימי לנומר?
ישמחו השמיים, הוא...
היינו בחדר, הוא היה גר בקומה ראשונה, הוא היה בא לבבא מאיר, נפטר בעשרה בטבת, אנחנו זוכרים את אותו עשרה בטבת, היינו בלוויה שלו, היה קדוש של יום, קדוש של יום. עליו אפשר לומר קדוש של יום.
אפשר גם עליו לומר, שמה שהרב אמר, מה המחלוקת?
מסתכלים על הדורות
האלה. היה לי תגובה אפילו בסרטר. אי אפשר להריך בסיפורים, זה היה הפרגון שלו שהשני הצליח, בגלל על השני שהצליח, במסתרים תפסו אותו בגניבה, בבניין שהיה באמצע לבנות, אני מדבר על דברים ש... פשוט תפסו אותו בגניבה.
אנחנו אומרים שמו, דבר ששמענו וראינו בבית, רבי מאיר אבוחצירא היה מחזיק בהרבה, רבי מאיר מחזיק בכולם, אבל את הצורה המיוחדת מהמיוחדים הוא היה לרבי מפיצבורג. רבי מפיצבורג היה קדוש היום. אנחנו זוכרים שהיינו ילדים, הוא היה נוסע אסכולה, היו מולידים מזוודות, ארגזים עם נועם מלך, ואנחנו זוכרים את הנועם מלך הירוק שלו.
הרזיר למלך, זה יש לי קבוע בכיס מהדברים שלו, שהרזיר למלך כותב בהקדמה שמי שיש לו בבית אז נצל וכשפה ומקום נזק ומקום מחלה, אז הוא תמיד היה נצל משהו יותר קטן, היה מכיס חוץ ממטבע, מכיס, הוא אומר, יהודים, איפה שאתם הולכים תלכו עם רזיר למלך, הוא מבטיח שלא יהיה שום נזק, שום מחלה. אז אני, מאז, אני הולך קבוע, אני והילדים עם רזיר למלך, כי אין לי את הקטן שהוא עשה. היום עשו רזיר למלך ש... איך קוראים לזה? בקרני לייזר, שזה לא מילים. הוא היה זה קטן שיש מילים. אז הרזיר למלך שלו זה היה הכי קטן אבל קרי.
זה פה בידך העולם.
מה שמספרים על
כמו בקיצור, אנחנו
גם
מוריאל. מאשדוד? באזור ג'ימל? כן. בבניין שם?
והיו שני בלוקים, היה אחד חרוב אחד בזום, שש קומות, מגימול, מצד שני שלעשו
לראות את הצייה. היה שם איזה בית סקנים, שהיה שם שיקורים, שליקו קראו לו. היה עובר שיקור, היינו פחדים מיני.
כן, נכון.
זה 40 שנה. שליקו היו קוראים.
נכון,
היה שם את השוטר עם השפם, איך קראו לו? השוטר, איך קראו לו באיזה פעול? זה 40 שנה. מוריס, מוריס, השוטר מוריס. מוריס, גיא מוריס.
אחד מהרמנים של אשדוד, הוא צעיר חזק, הוא במשפחה שלי קרובה כל החי.
הרב קרינשטיין?
גם הוא וגם ריקינחס חי, אנחנו משפחה, אני מנכס...
אדמו"ר ליצבור היה גם פה, יש שם אחד ירחמי, הרב ירחמי גם, הוא חי?
אני לא מכיר.
היה פעילים, היה פעילים,
היה... היה רב שקור, הרב וייסביש, היה מביא לילדים.
הרב וייסביש היה צדיק גדול, הוא לימד אותי א' ב'.
גם אנחנו למדת בצוהר.
למדתם בחדר הרב? עוד נמצא שאנחנו למדנו בחדר
גרנו בחדר הרב אנחנו לומדים קודם כל צהריים אנחנו הולכים ללמוד להרב
שווייסטיש הוא היה היה איזה רב קרויזר היה רוקד שם כיסאות על השיניים ורוקד שם ילדים על הכיסא
אני אבלתי
הוא היה עושה חגיגות הוא היה במכינה ועושה אימונים לחתונות בלילה מושיב ילד על הכיסא ועל השם בחדר היינו שפני מסגרות היו שם על השיניים כיסא והילד יושב והיה דוחף ככה הכיסא אם היה נופל שובר על הראש והרב וייסביש שהיה, הוא היה פה.
ולתן הוא לימד כמה שרשי. כל יום
היינו לימד מותו. היה נותן מכות, משכנתה. ככה היה קורא לזה, משכנתה, מכות. היום מי שיעשה לי, קחו אותו לבית סוהר.
אני רק התפלאתי, הם היו לטעים, כמו שהיום קוראים, לטעים שצריכים, ולא סתם היו לטעים. כשהם סיפרו על האדמון מפיצבוק, סיפורי מופת שבעל שם טוב, כמו שהם חיו את זה, זה היה אצלי... שוק.
היה שם הרב קרלינשטיין, שבבא מאיר מאוד אהב אותו, רב חנוך קרלינשטיין, שאנחנו אוהבים אותו, חוק המלך, חוק תוכות, הספרים שלו. היה שם הרב דרפקין?
כן.
לא ראינו ההסבר הזה 30 שנים. יצאנו שם בכיתה ח' וראית את הלם הדבר. אנחנו, מה שיוצאים, לא רואים פעם שנייה. עבר, ממשיכים מעלה.
הרב, הרב ביר שבא. הרב מנשר.
סחר, אתם... אתם הייתם גרים שם. הייתם בצד של החנויות?
כן. היו בצד של יש תקדירות מזיהו כמו שנקרא תקדירות אדמו מפיצבו בידו בצד השני איפה שיש לנו והם רוצים את התקדירות כלומר כדי להגיע
לה לפני שבנו את הבניין הגדול הזה
כן, לפני שבנו את הבניין שערי היה עומד ככה נטוש כזה, זה שלג נטוש
אגה היו עושים שם ניסיונות
כן, היינו כל מרואים את הבניין זה אמור לבית, אמור לבית
איך עברו 40 שנה?
40 שנה, פה.
40 שנה.